מנחם טוקר. שעה ראשונה. עם מנחם טוקר.
יום ראשון, כולם רק רוצים לישון. זמן אוויר, טוקר לא עושה חשבון. ומבני ברק עד נחל קישון, אין אחד שלא שר את הפזמון. יום ראשון, כולם רק רוצים לישון. זמן אוויר, דוקר לא עושה חשבון. ומבני ברק עד נחל קישון, אין אחד שלא שר את הפזמון. יום ראשון, כולם, כולם רוצים לישון. יום ראשון, כולם רק רוצים לישון. זמן אוויר, דוקר לא עושה חשבון. ומבני ברק עד נחל קיש, ברק עד נחל קיש, עד שלא שר את הפזמון.
סיפת הרעש עונש. צהריים טובים לכם מאזיני זמן אוויר ושבוע טוב, בשורות טובות. איזה פרק אדיר שאתמול עשינו כאן עם הקלידנים, באמת פרק לפנתיאון כמו שאומרים, עם מתח גדול כשלא כולם עלו לשלב הבא, ובאמת פרק שעד עכשיו אנחנו משפשפים את אוזנינו ואת עינינו בתדמה. פרק יוצא מהכלל, בעזרת השם מוצא שבא פרק מספר 3. אנחנו זמן אוויר חברים, לכל מי שמצטרף אלינו נאחל לכם האזנה טובה, בריאות איתנה, הרבה מצב רוח טוב. היום אנחנו בתוכנית מעניינת במיוחד, כמה קטעים גדולים שעשינו כאן מתחילת המלחמה, כמו למשל, שימו לב, התפילין של הילד יעקב יגיל שנחטף וחזר, ונועם רפאל היה הבעלים של תפילין ליל המעיין. שימו לב לסיפור ממש מעניין.
זה פה באזור?
אין אחד שנושר את הפזמון.
נועם רפאל הצדיק, מה קורה?
שלום וברכה, מנחם.
נועם הצדיק, רבותיי, נועם רפאל, יש לו חנות תפילין בנתיבות, נכון?
בנתיבות, נכון מאוד.
איך קוראים לחנות, אח שלי?
תפילין לב המעיין.
וואי, איזה שם יפה. איזה שם טוב. באמת. איך הוא עכשיו בנתיבות? הכל רגוע? בנחת?
אז מתחילים קצת לחזור לשגרה, רואים התעוררות כבר בכבישים וכאלה, אבל המלחמה עדיין בעינה, ויש אנשים שעדיין חוששים לצאת, לקנות. משתדלים לחזור לשגרה ולשמור על הסדר הרגיל שלנו.
אם היית ראש הממשלה, היית נכנס שם לתוך עזה עכשיו ועושה בלגן או רוגע?
אני לא עושה בלגן מטבעי, אבל מאמין שהחבר'ה הגדולים יודעים מה הם עושים. אז אנחנו סומכים עליהם, על הצבא שלנו, על הקדוש ברוך הוא כמובן.
או, רק עליו.
כמובן.
רק עליו, אחי. תשמע, אני חייב לומר, אתה פשוט עשית משהו גדול, יש לך חנות תפילין, ואחד החטופים, אבא שלו, אמא שלו, הזמינו תפילין לבר מצווה שלו לפני שהוא כמובן התברמץ, כשהוא בגיל 12, נכון?
נכון מאוד, נכון מאוד.
ספר לי.
אז מה שקרה זה ש...
תקשיבו לסיפור הזה, זה סיפור מדהים.
אז רננה, אמא של יגיל, יצרה איתי קשר, כי יגיל מגיע לגיל מצוות, והגיע הזמן לרכוש תפילין. התקשרה אליי, הזמינה את התפילין. הם גרים בניר עוז.
ניר עוז, והיא מצלצלת אליך, אני רוצה תפילין לבן, יש לו בר מצווה.
נכון מאוד. אז אני מכין תפילין, בחרנו את הכיסויים, בחרנו את הכל.
הוא הגיע לחנות?
הוא לא הגיע, הוא עדיין לא הגיע, הם היו צריכים להגיע לאסוף. ונכנסנו לתוך המלחמה, 7 באוקטובר, כל מה שקרה. והתפילין עדיין נשארו בחנות, הכל מוכן לאיסוף. אני בראש שלי כבר שכחתי שהם גרים בניר עוז, אז יצא לי מהראש. כשחזרתי לעבודה אחרי שבועיים, 7 באוקטובר, אז אמרתי בוא נתקשר לקוחות שיבואו לאסוף את התפילין שלהם. חבר'ה, אולי לקראת בר מצוות, אנשים צריכים את התפילין. בהזמנה הזאת שאני מגיע אליה, אני רואה שהם גרים בניר עוז, וכשראיתי את הכתובת הזאת, אז ממש התמלאתי בפחד. שלחתי הודעה ככה בעדינות, רננה, מה שלומכם, הכל בסדר, והיא פשוט שולחת לי הודעה שכמעט הפילה אותי מהרגליים, שיגיל יעקב חטוף בעזה.
חטוף, ילד בן 12, שאימא שלו קונה לו תפילין אצלך? אתה מצלצל, נכון. אומר איפה התפילין, מה קורה עם הילד? היא אומרת, הבן שלי חטוף בעזה.
כן, עצוב מאוד.
אבל אני רוצה אולי קצת כסף חזרה, אולי לבטל, נכון?
אז קודם כל לא כל כך יודעים מה להגיד במצב כזה.
כן, בדיוק, מה? אתה לא יכול להגיד מן השמיים חלילה, אתה לא יכול להגיד רפואה שלמה, אתה לא יודע מה קורה שם.
בדיוק, בדיוק. אז סיימנו את השיחה, ואני אחר כך יצרתי שוב קשר, כי כשחשבתי על זה אמרתי, לך תדע מה יהיה, מה, לא יודעים כלום. אז הרצון שלי הראשוני זה להחזיר את הכסף, שכאילו לא נעים שהיא שילמה לתפילין האלו, והיא שולחת לי הודעה שפשוט הדימה אותי על האמונה הגדולה שלה, שאתה לא מחזיר לי את הכסף, אני לא מעוניינת בכלל, יגיל יחזור הביתה, והוא יניח את התפילין, ואנחנו נעשה לו בר מצווה, ואתה תבוא ותהיה בבר מצווה שלו גם, וזה בכלל לא, לא נתון לדיון הדבר הזה. אז אני כמובן מכבד את רצונה ומאמין ביחד איתה, ומאז הסיפור הזה של יגיל, פשוט בקרב האנשים הזה, הסובבים שלי, של המפעל שלנו של האיתור תפילין, שהבית שלי, החברים הקרובים, רק מכירים את הסיפור הזה על יגיל, ו... מתפללים, מתפללים, ולא מפסיקים להתפלל שיגיל יחזור הביתה, עד שקיבלנו את הבשורה המשמחת שיגיל ישתחרר, כמובן, גם אח שלו, אור, לא לשכוח, פשוט יגילו בתוך הסיפור ככה האישי, ו...
ויגיל חוזר, לפני יומיים, בפעימה כמעט הרביעית, נכון?
נכון מאוד, בפעימה הרביעית.
הוא חוזר הביתה, לניר עוז, הוא עדיין מאושפז, אני חושב, לא? או שהוא כבר ישתחרר?
אני חושב שהם כבר בבית.
כבר בבית. ומאז דיברת איתה משהו? דיברת עם...
אז כמובן, כן, אני ורננה בקשר ככה בהודעות, מה שלום כולם, והאמת שדבר נורא ריגש אותי שהיא אמרה זה שאתה לא מאמין נועם, מיד אחרי הלילה הראשון שהוא חזר הביתה, על הבוקר הוא פשוט שואל את אמא שלה, אמא, מה עם התפילין שלי? זה הדבר הראשון שהוא שואל אותה על הבוקר, אמא, מה עם התפילין שלי? אני רוצה להתחיל להתאמן, עוד מעט עלייה לתורה. וזהו, זה פשוט מרגש ו...
איזה סיפור,
ברוך השם,
נדיר, איזה סיפור. מתי בר המצווה ממש. של הילד?
לפי מה שאני זוכר זה אמור להיות בשמיני לדצמבר, זה תאריך העלייה לתורה שלו.
זה חנוכה, זה נכון? זה עוד שבוע.
כן, כן, ממש התפילין, עוד
עדיין,
מעט
התפילין עדיין אצלך?
לא, אז התפילין כבר לא אצלי. לפני לא. לפני כשבועיים וחצי שלושה רננה הייתה צריכה לטוס לארצות הברית, כמו שכולנו ראינו את הצרט הגדולה שעשו בארצות נכון. הברית, והייתה צריכה להביא איזשהו פריט שקשור לילד, והיא בחרה לקחת את התפילין האלה איתה לארצות הברית, להראות לכולם שם, זה של הבן, שאמור לחגוג בר מצווה.
וואו.
כן, אז אנחנו כבר מסרנו אותם.
כתבת את השם שלו על התיק של התפילין? יש שם כזה?
כן.
כן?
אנחנו בסרטון שפרסמנו, שהוא הופץ לכל כך הרבה אנשים, אז מופיע שם עתיק עם הרקמה של יגיל שעשינו, שהכל כבר מוכן, אבל הילד לא פה. כן.
מושלם, איזה יופי שהוא חזר, ולמי שמצטרף, הבחור הקדוש הזה, הצדיק הזה, מוכר תפילין. אמא של יגיל באה אליו לפני כמה שבועות לקנות תפילין לבר מצווה של הילד, מאז הוא נחטף. ביקשת אולי לשלם בחזרה, לבטל את העסקה, היא אומרת, מה פתאום האמונה תחזיר אותו, והוא חוזר השבוע, משתחרר מהנאצים האלה שם, ובקרוב, ומה שחשב עליו זה על התפילין האלה, תקשיב, זה מרגש מקסימום, אחי, באמת.
ממש, ממש כך, ומתפללים לשובם של כולם, של כולם, לא מספיק לנו מי שישתחרר, אנחנו רוצים את כולם בבית, ליד המשפחות שלהם, מתפללים על זה, מתפללים על זה כל הזמן.
נועם רפאל,
הכל בזכות עם ישראל, הכל בזכות עם ישראל, התפילות לא מפסיקות של כולם, זה רק בזכות הדברים האלה, להתחזק, לקבל עצמנו דברים שיעזרו לטובת זה.
סיפור מדהים. נועם רפאל, בעלים של החנות הלב המעיין, תפילין ללב המעיין בנתיבות.
בנתיבות.
אחי, בהצלחה גדולה שיהיה לך.
תודה רבה, תודה רבה לך, תודה רבה לכולם. שורות טובות לכולם, אמן, אמן.
שורות טובות, אמן, חיזקת אותנו, באמת.
להתראות לכם, תודה.
ביי, אחי. זמן אוויר, העיתונאי שאול מייזי, שאגב היה המנכ״ל הראשון של כל חי פה, אומר, אני מוכן להתחלף עם החטופים. האם ידעתם שמנכ״ל כל חי הראשון, ממש כשהרדיו נפתח לפני 27 שנים, לדעתי, משהו כזה, היה עיתונאי, שהוא עדיין עיתונאי בכיר ומאוד אהוב, גם עליי,
שאול מייזי. שאול יקירינו, צהריים טובים.
צהריים טובים, מה שלומך? מודה באשמה.
ברוך השם.
זה
המייסד. המייסד, אתה המייסד, תקשיב. תראה איזה יופי של יסודות הצגת פה.
המיקרופון הראשון שנפתח, אמרתי לקהל, והקהל נדם, במיוחד בבני ברק. יש לנו...
מאיה, מה דיברת? אתה זוכר את המשפט הראשון?
כן, אני מאוד מתרגש לפתוח את הרדיו הערוצי, שהיה אז, אבל הממשלתי, הראשון, ואני אומר לכם, באו איתנו, אנחנו נעשה מסע בלתי רגיל של יהדות, של תרבות, של ביחד. וזה באמת עבד, אתה רואה, עד היום.
והנה, עד היום, ויצקת פה יסודות כמו שצריך, כל הכבוד, עד היום עיתונאי גדול. ואתה מספר השבוע שאתה מוכן להתחלף עם החטופים. לא, לא בדיוק הבנתי את הסיפור הזה, שאול הצדיק, דבר איתי.
כן. אנחנו קבוצה של כמה אנשים, גרעין של אנשים, שאמרנו שבמקרה הזה, באמת הסבל של הילדים הוא כל כך לא יתואר, הוא כל כך מהדהד ויהדהד בחייהם, גם פיזית וגם נפשית, שכל יום שם הוא באמת בבחינת סכנה נוראית, ומצוות הפדיון שבועים והערבות ההדדית וברכת המתיר אסורים שאני אומר כל יום, ממש נוגעת אליהם, נוגעת לכולם, לכל 240, אבל 30 הילדים האלה, אני לא מסוגל להקל כשהם שם. והתאגדנו כמה אנשים מבוגרים, שכבר עשו משהו בחייהם, ואולי שיא חייהם מאחוריהם, ואמרנו, בואו נציע את עצמנו במקומם, פשוט עסקת חליפין, מה שנקרא. העיקר שהילדים יחזרו הביתה. יש שם גם עוללים ויונקים.
כן, עוללים, תשמע, זה כל כך מרגש מה שאתם אומרים, אבל זה בכלל בר ביצוע, הרי הנאצים האלה שם אי אפשר לעשות אותם כלום.
כן, אבל אתה יודע שדווקא אצל הנאצים כן היה אפשר לעשות עסקאות חליפין. אתה באמת מאזכר את זה, הם יותר גרועים מהנאצים, השמדעים שם, מה שיושבים שם. אבל אצל הנאצים למשל, היו 200 ילדים שהולכים לכבשנים, ויש סיפור מאוד מפורסם שקשור למשפחה שלי. בן דוד של אבי היה הרב באושוויץ, וכאילו הרב, הדמות המוסרית, אפילו הלכתית, הרב מייזליש, והיו באים אליו עם שאלות קשות, נוראיות, קיומיות כמובן, כמו שאתה מתאר. והם היו 200 ילדים, אבא בא אליו ואומר, הבן שלי נמצא בין ה-200 האלה, שהולכים לכבשנים ביום ראשון, זה היה ערב ראש השנה. אבל יש ילד, חבר שלו, בחוץ, שלא בין ה-200, שמוכן ללכת במקומו. וואו. אם יוציאו אותו. ואני שיחדתי את אחד השומרים, והוא אמר לי, זה, אם המספר הוא נכון, אין שום בעיה. אצלנו העניין זה לא ההרכב. אצלנו העניין זה המספר, ההיקף, הכמות. אם אותו 200, אז אין לי בעיה להחליף את הילד ולהוציא את הילד שלך. והוא הלך לרב מייזליש, והרב מייזליש שתק, בעידו מהארון, הוא לא אמר לו כלום, כי הוא אמר, אם הייתי יושב עכשיו בבית בקרקוב, עם כל הספרים וכל זה, זה היה חצי שנה שהייתי נותן תשובה. ופה, שאני בתוך המאפליה הזאת, בתוך התאום הזאת, בתוך התופת הזאת, זה איך אני יכול להשיב? תשובה שלי היא שתיקה. ואז הוא אמר, האבא אמר, טוב, הבנתי את התשובה, וזאת היא עקדת יצחק שלי. בראש שנה קוראים את עקדת יצחק, ולילד קראו יצחק. אבל זה רק מלמד שלפעמים כן ניתן לעשות עסקת חליפין במקרה כזה של שהמספר נשאר אותו מספר.
עכשיו, משהו התקדם מאז? כאילו, דיברתם, פניתם, פנו?
אני דיברתי, כן, פניתי. אגב, גם ההורים, הסבא והסבתא של כמה מהילדים מעוניינים להיכנס לדבר הזה. פניתי, הם אמרו שיבדקו את זה עם הקטרים.
ממש תגיע לכדי מעשה מול הקטרים?
כן, זה רק דרכם יכול לעבוד. אי אפשר להגיע אליהם.
תגיד, אבל בוא תשמע, הסיכוי של אחד ל-100 לדעתי גם לא, אבל שהם יאשרו את זה שם.
זה קשה מאוד להאמין, כי זה קלף מנצח עבורם.
הילדים, כן. אבל אתה באמת רואה את עצמך שם?
אבל אולי אם יהיה איזה זיק של אומניות, אני יודע, כדי, זאת אומרת, להרוויח זיק של אומניות בחוץ, אז אולי הם כן יסכימו לעניין הזה.
שאול, אתה באמת רואה את עצמך נכנס לשם?
אני כן, אני כן. אני בלב שלם. הייתי הולך.
מה המשפחה הגיבה? אשתך, הילדים? מה?
אשתי סרבה, אבל בסוף השתכנעה. הילדים עוד לא יודעים. הילדים יודעים, אבל הנכדים לא יודעים.
תגיד, כמה חבר'ה אתם?
אנחנו בינתיים 8. ויש עוד 10 שמתנדנדים, ואם יכנסו גם המשפחות, אז יש 30. זה 30 מול 30 מול 30. זה נשמע פנטסטי, זה נשמע לא מציאותי. אבל עובדה שהיה לזה תקדימים כבר, היו לזה תקדימים כבר בעבר. ואולי, אני לא יכול לחיות עם הדמויות הללו של הילדים ושל התינוק, כן, כן, לא יכול לחיות עם זה.
צדיק, תודה רבה רבה לך, ומאחל לך שבת שלום ובשורות טובות.
ביי.
זוכרים את הבחור סוליק הירש שחטף כללות ונעצות מאישה באוטובוס, אמרה לו לכו לצבא, איזה פומה? בחור הזה קצין בצהל, מדבר איתנו מתוך עזה, הכניס שם ספר תורה.
חיוג 325, עכשיו בזמן אוויר.
מחגים אל הבחור שבזמנו אישה מהשמאל, אני חושב, ירדה עליו באוטובוס, אם אתם זוכרים. דיברנו איתו בזמנו, ואתמול או שלשום ראינו תמונה שלו בחאן יונס. בוא נראה, בוא נעשה לתפוס אותו. סוליק יש. סוליק?
כן?
זה מנחם טוקר בשידור חי, בקול חי, מה שלומך?
מה שלומך, מנחם טוקר?
נראה לי פעם שנייה שאני מחייג לך כבר, לא?
כן, היה משהו בעבר.
אתה זוכר עם ה... מה היה הסיפור? ירדה לך באוטובוס כל החרדים וזה, והסרטת את זה וזה יצא? כל המדינה דיברה על זה.
עת מלחמה ועת שלום, אנחנו עכשיו...
צודק, צודק, צודק. ראיתי משהו, ספר תורה, חאן יונס, ואתה, מה הסיפור שם? תסביר לי רגע.
אתה יודע, בעידן הרשתות הדיגיטליות, תמונה אחת שיוצאת בצ'אט אחד כבר מופצת מהר מאוד.
ברור. אתה עכשיו בחאן יונס אגב?
לא, אני ספציפית עכשיו יצאנו לרענון קצר, חוזרים בערב.
כמה זמן זה חאן יונס מהגבול אגב?
תלוי איך אתה נוסע, חברית, עם אמר, אבל זה קשקוש, ממש כמה דקות, זור ה-17, 25 דקות.
יו, וזה ממש, זה מפחיד שם האזור הזה, מחנה פליטים, תקשיב.
סופו של יום, אתה יודע, אנחנו מבינים שיש משימה, אנחנו חלק מהמשימה גדולה, המשימה ערכית מאוד. וכשהמשימה ערכית, אנחנו פחות חושבים על הפרט, שזה אנחנו, חושבים על הכלל, שזה כולנו יחד. אני חושב שכולנו, כל מי שנמצא שם, אני חושב גם לא רק כל מי שנמצא שם, אלא כל העורף מבין את הערכיות של המשימה, וההבנה שאנחנו כרגע חושבים על עם ישראל.
ברור. ואומרים שסינואר בכלל שם מתחבא מתחת בחאן יונס.
אני לא יודע.
ברור שאתה לא יודע, אבל מה שכן יודע, שראינו ספר תורה, שאתה אמור להכניס לשם לתוך חאן יונס, תסביר לי.
אתה יודע, בסופו של יום אנחנו כצבא, אנחנו צבא ישראל. כמו שאמרנו, גם בכניסה, יש את התפילה הידועה לפני יציאה לקרב, שכהן משוח מלחמה עומד וקורה. אנחנו כולנו מעבר לכוח, מעבר לעוצמות שיש לנו חיל האוויר, ואמת הדורים, ואת הללו וכולי, אנחנו מבינים שיש לנו גם את העניין של הרוח. אז ביקשנו, הרב של צהלים ידע לשלוח לנו ספר תורה קטן, שנכנס לא מזמן לבסיס צהלים. קיבלנו את הספר תורה פנימה, היה ממש מרגש לראות את הספר תורה בפנים, לקרוא בספר תורה, קראנו בו ביום חמישי האחרון.
ביום חמישי, בתוך, פעם ראשונה שקוראים בתורה בחאן יונס כנראה.
יכול להיות, אני לא יודע מה היה בצוק איתן, אבל אצלנו בחטיבה, כן, זו הייתה פעם ראשונה, קראנו בספר תורה באחד מהאיתורים, פרשת ויחי, יעקב אבינו מדבר קצת על הקץ, מדבר, לא יודע בדיוק מה יקרה, מלחמה או שלום, מדבר על הקטע, ואז מה שהוא בוחר לעשות זה לאסוף את כל הבנים, את כל השבטים יחד, כאיש אחד בלב אחד, ובוחר לברך. לקרוא את הפרשה הזו, היה מאוד מרגש האמת.
מי עשה אגבי שם?
בעגבני זכיתי.
הנה, בוא נשמע.
תעליות חילקתי את עגבני. וזאת התורה שלך, שושב בן ישראל,
ויד אדוני ויד משה.
לא שומעים ברקע הזה. ותעליות נתת למי?
היה לנו כהן, אחד הלוחמים, ולוי, זכינו במפקד היחידה, שהוא במקרה לוי, איכשהו שמע שיש קריאת התורה והוא יכול להיות ללוי, אז גם זכינו שהוא עלה, כן, היה ממש מרגש, היה רגע מרגש מאוד. שבת לא כל כך הצלחנו לייצר מניין, לאור המשימות, אבל נזכר אולי ביום שני לקרוא.
שבת אבל היית שם?
כן.
יומנו של חייל חרדי חסיד, איזה חסיד אתה אגב?
לא, לא ניכנס לכיפור.
לא, הבית, ההורים, מה?
אני למדתי בישיבת בל, אחת החסידויות הרציניות והחזקות והתומכות ביותר. זכיתי גם שאת מורמי בל זברך אותנו ככה לפני הכניסה, שהיינו קודם בסג'אייה.
באמת? נכנסת לבל זר אישית?
לא, שכניסו את השם שלי, זכינו גם לקבל איזשהו מטבע שמירה. ברוך השם, זכינו.
אז תסביר לי, מה עושה חסיד בלז בשבת בחאן יונס? כאילו, איך... מה אתה עושה? איך אתה מעביר את השבת? אתה יודע שהמשפחה שלך פה, צ'ונט אין שם. אתה אומר, מניין לא היה. מה? תסביר לי, המקום הכי מסוכן היום בעולם כנראה, המתחם הזה הקטן.
האמת שצ'ונט היה, לא בשבת, ביום חמישי. הצלחנו לבשל שם צ'ונט.
מה אתה אומר?
בשר, אבל תפוחי אדמה ושועית. הצלחנו ככה לברור שועית ולבשל משהו ככה ליום חמישי בלילה. ומה עושה שם? שר תקע יחסוף של בז, וכי יש מרע עממי, אתה יודע. היה מאוד
באמת?
הצלחנו לשיר כמה שירי שבת, כן?
אבל הייתם בפעילות גם או מה?
שגרת שבת. כל הזמן בפעילות, היחידה כל הזמן בפעילות.
יו, תקשיב, מה היה הרגע הכי מרגש לך בשבת שם?
יש לך זמן?
ברור.
האמת שכשאני הייתי בצוק איתן, אני הייתי בחור ישיבה, עמדתי בטיש אצל אדמו מבלז. זה היה בליל שבת, אם אני לא טועה, תדייק אותי בפרטים, אם בצוק איתן באמת נמשכה בליל שבת, אבל תשאיר כאיך סובירו החמך מתגוללים בנוסח של בז, אדמו חזר וחזר וחזר במשך כמה דקות, היה מאוד מרגש. בדיוק סיפרתי את זה לחבר'ה שהיו איתי בעיתור, את הסיפור הזה, הם אמרו, אוקיי, אתה צריך לשיר לנו את השיר הזה עכשיו, שבירו החמך.
שרת להם את זה?
הם גם למדו. בטח, הם גם למדו לאט לאט את הניגון של בלז על כאיך סוף, היה מאוד מאוד יפה, היה מאוד מרגש לחזור רגע לרגע הזה. וכן, אתה יודע, להתחבר למקורות, לשוב, אנחנו, את הכוח אנחנו מקבלים מהמקורות הספקה של צהל, אבל את הרוח אנחנו שואבים רגע מאיפה שלמדנו, מאיפה שהיינו.
מבלז, וואו. מרגש מאוד, חברים, הבחור, התותח הזה, שבאמת, לא, באמת, שניצא בחאן יונס, גם שבת, גם הביא ספר תורה, פעם ראשונה קראו בתורה שם יום חמישי, ועכשיו קפץ ככה להפוגה וחוזר הלילה, נכון? הלילה אתה חוזר?
אנחנו מתרעננים בבסיס ממש ליד הזה וחוזרים, כן.
תקשיב, אני חייב לומר לך משהו אחד, אם אתה תהיה זה, שחולו, זה לא של בל, זה קרלין, חבר'ה. נכון? זה כוח של קרלין. אל תגנבו את זה. אבל אם אתה תהיה זה...
השיר של בל מתחיל בכך סוף נוים שבו, אתה ודאי מכיר אתה.
בטח, אבל תן את זה, תן את זה, אני קצת צרוד היום.
את מעלה, אני פחות...
כן, תן לי, שרת את זה בעזה, אתה יכול לשיר את זה ברדיו, אחי, מה אתה מתבייש לי פה פתאום?
ליכולת את חספיצ'ים אחרים, זה פעד, אתה יודע מוזיקלי פחות חזק אצלי.
אבל תקשיב, אם אתה תהיה זה, שבסוף תוריד את סינואר, אתה יודע איזה כבוד זה יעשה לנו? ולבלז?
מי זה לנו?
לכל העולם, לכל הציבור, היהודי, הדתי, החרדי, החסידי, העולמי, הכללי.
אנחנו, אני באמת אומר, אם זה כבר שומעים אותנו חבר'ה בחורי ישיבות וכו', בסופו של יום כולנו כוח אחד. להיות חלק מהמאמץ המלחמתי לא צריך להיות דווקא בחאן יונס, כמובן זה חשוב. מי שנוטל את החלק בכוח אז מעולה, אבל גם ברוח אפשר ליטול חלק.
בטח.
תאמין לי שכולם זקוקים לתפילות ולימוד תורה וכו'. ומה שחשוב שכולנו נבין רגע שאנחנו לא בשגרה, אנחנו במאמץ מלחמתי מאוד רציני וחשוב. עכשיו בדרום, מי יודע מה יהיה בצפון, קטון.
מי יודע, מי יודע שם, כן.
ואני חושב שכולנו, כל עם ישראל יכולים להיות חלק בדבר הזה, כל אחד בגזרתו הוא. גם אתה ננחם עם כל הרוח שאתה נתן, גם חשוב.
כן, אה? אחי, תודה, ממש, באמת, תודה רבה רבה, כיף לדבר איתך. נאחל לך הצלחה גדולה שם ותחזור בשלום, היום אתה נוסע.
לשלום, נכון, כולנו.
לשלום, אתה נכנס היום, מתי פעם הבא שאתה יוצא פלוס מינוס? לא.
השם יודע, השם יודע, אבל אם כבר אנחנו מדברים, אני צריך גם לזכור את האנשים שבבית. אתה יודע, לא רק שלי, של כל הלוחמים וכל מי שנמצא בכל מקום אחר. יש לנו משפחות מאחורה שאנחנו כבר לא בבית, 80 ותדייק אותי כמה יום.
90 כבר,
אותו 90. אז זהו, לבוא כמה פעמים בודדות, מספר שעות הבית, בסופו של יום יש משפחות שנלחמות בעורף. וכל הכבוד לכולנו, לא רק לחבר'ה שנמצאים בחזית, אלא גם לחבר'ה שנמצאים בעורף. ובתקווה שכולנו נלך לשלום, נחזור לשלום, והכי חשוב שנצא מחויכים ומנצחים.
אמן ואמן. סוליק הירש היקר, היה לי כיף לדבר איתך באמת, ומאחל לך הצלחה, ותודה רבה ששענית את הטלפון.
תודה לכם.
ותהיה חזק שם, אחי.
תמשיך להפתיע. יאללה,
תודה רבה. טוב, כן, זה מעניין מאוד. זה ממש מעניין, הבחור הזה שעושה עבודת קודש שם. הכניס ספר תורה לחאן יונס, תקשיבו.
לא תאמינו, מוטקה בלוי, לוחם הטרנסים הידוע, מחמיא לליפה שמלצר שגם לחם איתו, ואפילו מאשר טרנסים לחיילים.
יור משמרת הקודש והחינוך, הרב מורדכי, הרב מוטקה בלוי היקר, נמצא איתי על קו הטלפון. שלום, צהריים טובים, בשורות טובות, הרב מוטקה.
צהריים טובים.
הרב מוטקה,
אתמול...
אמן ואמן, אמן ואמן. אתמול מתפרסם בשמך אישור חריג לניגון הטרנסים, וזה בעקבות ההופעה של ליפה שמלצר בפני החיילים הגיבורים. ואני שואל, מה אתה יותר אוהב מבין הכל? טרנסים, ליפה או חיילים? או הכל ביחד?
בוא תקשיב, עד רבה ועד רבה. קודם כל יש לנו... מילות שבח לכל בעל דרגן וכל אומן שבא ומשמח חיילים ומרגש אותם, והכל בסדר. אז שלחו לי שהוא עושה איתנו ריקודי טרנסים, אמרתי זה ירגו טוב מאוד, כי הם לא בחורי ישיבות. זה בחורי ישיבות? לא, זה יהודים טובים, רובם מסורתיים, ויש לצערנו הם ניזונים ממוזיקה הרבה יותר גרועה מטרנסים. טרנסים זה דבר שלוקח את בן הישיבה ומוריד אותו 1,000 מעלות מטה-מטה למנהרות של עזה, שם הוא מוריד אותו. אז אבל...
אז יש צווי דין בעצם, יש דין טרנסים לבחורים ודין טרנסים לשאר...
צווי דינים, יפה, למטה בישיבות, לא רגם. צווי דינים, אבל בני ישיבה... חסידים ואנשי מעשה חז וחליל. זה דבר אחד. דבר שני, ליפה יפה מצידו, שהוא כאן הגיע, אני לא יודע מאיפה הוא כתב, הוא בא מאמריקה, בשביל לשמח גם אחרים, פריד, בן דיוויד, כל החבר'ה שאתה מאוד אוהב אותם. וזה בסדר. מה שאני רוצה לספר לך עכשיו, סיפור מדהים, ו...
רק תראה לי מהרמקול הרמות, כי קצת רחוק לי.
אני לא ברמקול, אני באוזניה, שם אני מקבל את כל ה...
אם תוכל להוריד את האוזניה, אני רוצה לשמוע אותך טוב. אתה נשמע לי כמו טרנס עכשיו. לוחם הטרנסים, רבותיי, הבלתי מאוער. בעזרת השם. פרי נקר. הנה הרב בלוי, נפלת לי. אז מה התחלת לומר? סליחה.
וואי וואי, אני הולך לתת לך סקופ.
או!
מה עכשיו שגר? מה עכשיו?
2-3 שגר וטרנס, אבל זה לא בשביל, זה באמת, זה סתם בשביל המצב רוח שלי פה, זאת אומרת.
לא, בסדר גמור, ותאר לי בינו זה גם טרנס, תלוי אפשרים איך מנגנים ואיזה אקורדים, בסדר?
מה הסקופ אתה רוצה לומר לי, הרב בלוי? מה הסקופ דחוף?
על מנגן בכיר ביותר, תן לאנשים לשמוע סיפור, אל תשים לי עכשיו מוזיקה.
צודק. על מנגן בכיר?
על מנגן בכיר וגדול ביותר, אהוב וערוד על כל הקהל הקדוש. הוזמן לאירוע גדול של סאטמר באמריקה, יוי מעצולה. בסכום נכבד. אבל היות והוא נקרא פה בארץ בימים הקשים האלו, לבוא קצת ולשורר ברגש רב, חלילה לא טרנסים, מדובר בבלמנגן צדיק מאוד. ואז הוא ניגר, הוא שר איתם בשיעור בכל מיני מקומות שיש ציבור משלנו או אחרים. אמרו לו החבר'ה מסתמר, רביעיד, היית שם, נגמר, אנחנו לוקחים מישהו אחר.
מה?
שמעת רגע, עוד לא גמרתי. ואז פתאום הגיע לו הזמנה אחרת, מחסידות אחרת בארצות הברית, לבוא לאיזה דינר גדול, איזה סכום, חבל על הזמן. נו, הכל בסדר, סוגרים, חותמים, לפני שחותמים, הוא שואל, תגיד לי, אדון מארגן, יש שם מחיצה כדין? אומר לו, לא, זה יהיה ישיבה נפרדת, כמו שמקובל באמריקה. אותו בלמנגן לא חשב אפילו לשנייה, אמר לו, תודה וניתק את הטלפון.
וואו.
אני עם עקרונות, והקדוש ברוך הוא מביא לו את הכסף ממקום אחר, אבל תראה מה זה מסתכל.
פעם בעיה קטנה עם הקו. וואי וואי, זה ממש טרנסים. מה אתה עושה פה? אתה רשאי.
אתם
הרב לוי, נפלת לי, אתה אומר שבעצם לא לקחו אותו בסטטנות כי הוא שר בפני חיילים, ואז קיבל באותו יום אירוע אחר הרבה יותר כסף, אבל הוא שמע שהישיבה לא נפרדת, הוא ביטל את זה.
ישיבה נפרדת בלי מחיצה.
יו.
שמעת? אבל,
אז בעצם הוא...
צריך להיות בלמנגן אמיתי.
אז הוא הרוויח פעם אחת והוא הפסיד פעם אחת.
לא הרוויח ולא הפסיד, הפסיד פעמיים בשביל הקדוש ברוך הוא, אוקיי?
מדהים. מדהים, ואני שומע...
לא מביא לו את הכסף ממקום אחר.
אני שומע אותך בשידור, אומר לי... שזה שהוא שר אצל החיילים וחיזק אותם, וזה שהוא ויתר כמובן על ההופעה הנפרדת, לא בדיוק הפרדה מלאה, אתה אומר, הרב לוי...
וזה מצד שלי שסתמר ביטלו לו. גם זה קידוש השם.
בדיוק, מה? סאטמר זה סאטמר, שישבו בסאטמר, אנחנו פה בארץ, הם לא חוטפים את הטילים עכשיו, אנחנו חוטפים את הטילים, הרב לוי, אנחנו פה.
לא, נגיד, יהודים טובים בעלי חסד, סאטמר חסידות עם חסד.
לא, 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 זה לא הנהלה של סאטמר, אתה אומר שזה, אתה סתם אומר זה כמה עסקנים מסאטמר, לא אמרת זה הנהלה.
שיתפלו בחלאות שיצאו מהם וצועדים בניו יורק.
ועושים חילול השם. לא, אבל שמעתי שאדמור, כבוד תושת האדמור דיבר נגדם או משהו, לא?
ברור. בסדר, שיתפלו בהם, אבל כמו שיודעים לטפל.
צריך להביא את אלה שמשם, הסאטמרים האלה שהסתובבו באמריקה עם דגלי אש"ף, צריך לדאוג לעשות שחרור חטופים ולהכניס אותם במקום החטופים שלנו. מה אתה אומר על הרעיון הזה, הרב לוי?
הילדים שמופיעים שם בסרטון, הייתי לוקח אותם, מציא אותם על ידי הרווחה ישר לאימוץ.
איי, איזה חילול השם, זה לא מצחיק, זה עצוב, אבל מה לעשות?
על כל פנים, אנחנו נושאים בעול, ועולם התורה, ברוך השם, עושה שטייגן.
בטח, תקשיב, קבלות עצמיות ותוספות של לימוד, זה שטייגן, תקשיב, יש פה מערכה, סיירת עולם הישיבות, לומדים ונלחמים. ונפלת לי עוד פעם, הרב לוי. אולי החבר'ה מסתמר שחרו פה איזה טיל סייבר לתוך הטלפון של בלוי. הרב לוי, נפלת לי, סליחה עוד פעם, זה משהו טכני פה. בקיצור...
כל פנים אני רוצה לומר, עולם התורה עושה שטייגים.
בטח.
מרבים בלימוד וצליחות. ואם צריך לקשור ציצית לחיילים, אז זה בחורי ישיבות מחוץ לתחום, כפי שהורה מרן גדול הדור. מי שיעשה את זה זה בעלי עסקים, שניקחו שעתיים בזמן שלהם וקשרו ציצית. והכל בסדר, אנחנו מרגישים כמו שיש 8200 שיושבים בתוך המתגנים, או הטייסים שיושבים למעלה ולא נמצאים במקום של סכנה, אבל הם חיוניים למערכה, גם בני התורה חיוניים למערכה. ויגבה ליבו בדרכי השם, זה הכי חשוב כרגע.
תוירו מגנו ומץ לו הרב לוי.
כן, לא משנה, אם בלי תורה אין לנו סיכוי. כן, תראו מה שהולך פה, אנחנו יודעים כמה טילים מכוונים נגד ישראל, מה עם החות'ים ומה עם האיראנים ומה עם כל... השם ישמור.
החיזבאללה יש להם טילים מדויקים שיכולים לשבת על המשקף שלך, אתה יודע, ברמה הזאת.
לא, הם מדויקים, הם יודעים איפה רחוב הירקון בבני ברק.
יור משמרת הקודש והחינוך, גם שמחה צריך בימים האלה, ואתה מחזק את הדף של איפה, זה חשוב כל כך.
כן, אבל לא ברחובות, לא ברחובות, הרי בטעילו היו אומרים בימים כאלו שאחרים נמצאים בעזבי הקרב, תעשה, אל לא להסתובב יותר מלא ברחובות, לא בפיצריות, לא בכל
מיני מקומות. לא, לא, ללמוד, ללמוד, לא להסתובב בפיצה, לא שום דבר.
נשפט, לא מתאים.
סיירת עולם הישיבות, חביבי.
ונעשה ונצליח, אוי למחפת במבונה, והתורה עומדת, והתורה היא העיקר, אבל גם חסד, ושהשם יעזור לכולנו, שיהיה לנו רק בשורות טובות ושמחות, אומן, כן יהיה רוצה.
אומן, הרב מרדכי בלוי, הרב מודקי בלוי, יור משמרת הקודש והחינוך, צהריים טובים.
כל טוב לך.
תודה רבה רבה. עכשיו עוברים אלה, ישי כהן כתב כיכר השבת שמדווח מתוך עזה. טוב, אבל עכשיו אנחנו מדברים עם העיתונאי, חבר טוב, אח, מה זה אח? ישי כהן, מה קורה ישי?
שלום, צהריים טובים,
מנחם. עורך האתר כיכר השבת, מה נשמע? מה, אתה בדרך, בדרכים עכשיו? טוב, בעזה עדיין.
לא, חזרנו, ברוך השם, עוד רגע תשמע אותי גם יותר טוב.
חייבים לומר... שאתה העיתונאי החרדי הראשון שנכנס לתוך עזה, בפנים.
היו עוד כניסות בפעתי עזה, אנחנו נכנסנו לתוך סג'איה, שזה באמת...
עזוב את החבר'ה שם, דו רגל אחת בגדר של כפר עזה ורגל אחת, אתה יודע, כמו משחק כזה. אני אדבר איתך בפנים סג'איה כמו שאתה נכנסת.
להיכנס למקום כזה נראה לי שאני אכן החרדי הראשון, אבל היה, וטוב שהיה.
תקשיב, אמיתי, מאחת עד עשר, כמה פחדת?
להגיד את האמת?
כן.
ברגע שעברתי את הגדר, והקצין אומר לך, זה הרגע שנכנסנו לתוך רצועת עזה, ששלוש דקות לפני כן הוא מסביר, שמסביר לנו מה קורה אם יש ירי לעברנו, איך מגיבים, ואז הוא גם בחצי חיוך אומר מה קורה כשקורית שירו עלינו טיל נונטט, אז בשניות האלו אתה באמת בלחץ גדול. וכשנכנסנו לסג'איה וראינו עיר חורבות, אתה לא רואה עיר, אתה רואה מקום שהושמד, וירדנו מהאמר ונכנסנו לדבר עם הקצינים ועם המחתים והמגעתים והלוחמים, וקיבלנו אווירה חברית שם, ירד הלחץ.
למרות שאתה יודע שאולי מתחתך יש כל מיני סינוארים כאלה קטנים.
כל הזמן, אתה רואה שטח, בעיניים לא מקצועיות, אתה אומר לו, מה יש פה אלפי לוחמים סביבי, ואתה שומע גם צורות של ירי, הכל פערוס, ואז הוא אומר לך, מתוך ההריסות פתאום צץ לך מחבל מפיר של מנהרה שאנחנו לא מכירים, ומכאן הכל היסטוריה.
אז בעצם אתה אומר, הפחד הוא במעבר, אבל בפנים שם באזור פחות.
אתה לא חושב על זה. בחזור, כשאתה יושב במשרד עם העורך וידאו ועובר על התכנים, ואתה שומע את הצורות ירי, ואתה רואה את איפה היית ומה עשית שם, אתה אומר, למה עשית את זה? אבל שוב, אתה יודע...
אתה עיתונאי וזה, זה כולנו רואים רוצים לעשות את זה, השאלה היא...
לא, אני חייב לומר, לקחתי סיכון מחושב. גם למקום שנכנסתי, אזור מלחמה פעיל, אזור מסוכן, הצבא רצה להכניס אותי לאזור הרבה יותר עמוק, ששם יש אש חיה בכל רגע.
באמת?
יכולתי להביא... כן, יכולתי...
איפה?
יותר פנימה, הרבה יותר פנימה.
מה זה הרבה יותר?
לא יודע מה מותר לי להגיד מה לא.
מה, די, כבר תפסיק להיות דבורי שכל שני אומר לי מה אסור לי, מה מותר לי.
לא, אני אגיד לך כך, מנחם, לא יודע אם יצא לך כבר לראות את הכתבה ששידרנו אתמול, כתבה ראשונה.
לא, יש לי פה אינציות, אני אשמיע מיד.
הכתבה הזאת היא בקושי 70% מהכתבה שערכנו, כי אתה צריך להעביר את זה לצנזורה, והצנזורה אתה נלחם איתם על כל שנייה בכתבה.
אה, באמת? ברמה הזאת?
כן, חתכו לנו הרבה מאוד חומר מעניין.
מה, כמו מה חתכו למשל? בלי להגיד מה, אתה יודע, בנקודות, אבל מה, עיריות?
כל מיני נקודות שהיינו בהם, דברים שראינו, ומבחינתנו, אם צילמנו את זה עם הקצינים, זה היה נראה תקין, הצלם מצלם את זה, כי אם הקצינים לא אומרים לך לא לצלם, הכל בסדר. אבל הצנזורה שעוברת על הכתבה, אומרת לך, מי דקה זה עד זה, תוריד פה, תוריד פה, תצא, תשטש. יש דברים.
אז כמה זמן בעצם מרחק מהמקום שהיית למקום שיכלת להגיע?
זה הדבר הבלתי נתפס בעיניי. וכשאני מדבר עם הלוחמים, הם אומרים לי שהם לא מצליחים להבין את זה גם הם.
נו.
מהמקום שהם נלחמו עם מחבלי חמאס, איפה שהתנהלו הקרבות, לקיבוצים, זה נסיעה של פחות מ-10 דקות.
נכון, זה 500 מטר.
אני מדבר איתך מהקו בית הראשון.
אני אתמול הייתי בנחל עוז, ראיתי מול העיניים שלי, אולי ראיתי אותך, לא יודע, אתה רואה? אתה רואה את הבתים? זה איפה שאתה היית, זה 500-600 מטר, כמה זה? 7-8 דקות, לא?
וזה בלתי נתפס, ואני מסתכל על זה, ואני מנסה לשחזר אחורה לשמחת תורה, להיזכר שזה המאות מטרים האלו שימח שמה מחבלי חמאס, העבירו את החטופים, משם הם נכנסו בנסיעה על אופנוע של 2.5 דקות ונכנסו לתוך הבתים וטבחו בנו. זה אירוע בלתי נתפס. זה היה הרגע, כאילו, אני לוקח איתי כמה דברים, אני לוקח איתי את רוח הלחימה של הלוחמים והאחדות שיש שם, פגשתי שם אנשים, אני אגיד לך, פגשתי שם לוחם, שלא זיהיתי אותו, כי אתה יודע, זה לוחמים, זו יחידה מובחרת שהיינו, ביקרנו, והם מוסוואים בפנים. ואז הוא בא, צועק לי מרחוק אישה, ונותן לי איזה כיף, אני אומר לו, מי אתה? הוא מוריד את הרעלה מהפנים, וזה בן אדם שלפני כמה חודשים הייתי מתווכח איתו גם בשידורים.
יו.
עימותים, ופתאום, וזה הנקודה, זו הנקודה, מנחם. הוא שואל אותי, תגיד מה קורה בחוץ, בטוויטר עדיין רגוע כמו החודש הראשון.
לא יודעים כלום, אין שם קליטה בכלל אגב? מסוך לגמרי?
לא, יש קליטה, אין טלפונים, יש מעטים שיצריכו להכניס טלפונים, אבל רוב הלוחמים, רוב הקצינים שם, בלי טלפונים. הם לא יודעים את כל מה שקורה אצלנו, וטוב שכך.
לא, אבל שומעים רדיו שם, אני יודע שאותי פעם באזורים האלה שם שמעו. שומעים רדיו, לא?
שומעים רדיו, בעיקר מוזיקה, פחות אקטואליה. אז כנראה שאתה נמצא בפחות אקטואליה.
כן, אני אקטואליה, אתה אקטואליה.
ראיתי שם בתוך בית, ראיתי בתוך בית שהקצינים השתלטו עליו, ושם כן, שישבנו לשתות קפה, הדליקו רדיו, אבל לא שמו שם אקטואליה, כבחירה שלהם.
בוא נשמע קטע שלך בבקשה, אישי כהן, בוא נשמע קטע.
אנחנו עכשיו נמצאים בתוך לב שכונת סוג'איה, השכונה בצפון רצועת עזה, שכונה שבה למעשה צהל חיסל 800, למעלה מ-800 מחבלים, לצערנו גם עשרות לוחמים נפלו, התקרית הידועה בגולני, זו השכונה שהייתה ממוקד בה אחד הגדודים המרכזיים של ארגון הטרור חמאס, וצהל, אורך השם, הצליח למעשה להשתלט על האזור הזה.
האם נפרדת בבוקר אתמול מהרבנית כהן ומילדיך?
וואי, וואי, מה אתה פותח עכשיו? רגע, לפני כן, שמעת, צריך לשמוע את קולות הירי?
כן, איזה פיצוצים הרקע, זה פחד.
אז תבין, זה האירוע עכשיו, בואו את הנושא של הרבנית השיר בצד.
היא לא ידעה, נכון? דישה, יעזוב אותך שתיות, אף אחד לא שומע אותנו עכשיו.
לא.
איזה גבר. והילדים גם לא ידעו כלום.
לא, אף אחד לא ידע, אשתי ידע שאני בדרום, ידע שאני בגבול.
כן, אבל לא בשביל מוזר.
נגיד ככה, היא לא אהבה בלשון המטה כשהיא שמעה שהיא...
כן, כן, שברור, וואי, 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 חבר'ה, זה סיפור גדול.
וצריך לומר שמנחם מכיר את המשפחה שלנו.
בטח, מכיר את הרבנית, את הילדים הצדיקים. בבית
חולים כמה שבועות היינו יחד עם הילדים שלנו.
נכון, שנינו, נכון.
7.5 שנים.
לפני כמה זה? 7.5 שנים, זה היה באזור סוכות, נכון?
כן, 7 ו3 חודשים.
איך קום לילד שלך החמוד הזה?
אליהו.
תשמע, בוא נחזור לבפנים. כמה זמן היית בתוך עזה? פיזית ממש בתוך עזה.
בסביבות 3 שעות, משהו קצת פחות מ3 שעות.
לא, אחרי שעה, שעתיים, אתה אומר, צריך, אני רוצה ללכת הביתה כבר, לא?
תראה, אני אגיד לך ככה. אתה נוגע בנקודות שחוזרות לרבנית בסוף. האירוע עצמו, מהרגע שאתה נכנס לאזור הגבול, זה בסביבות 7-8 שעות, זה לשבת עם הלוחמים והדרכות, ועד שמגיע האישור המודיעיני שאפשר להכניס צוות. אני אתן לך דוגמה, אתה רוצה משהו פיקנטי?
ברור.
אני עליתי על האמר, עם הווסט קרמי וקסדה קרמית, ופתאום מגיע הקצין, רב סרן טירן, אדם זהב, צריך לומר, אנשים באמת אחד אחד שם מוסרים את נפשם בשביל כולנו, והוא קורא לי, הוא אומר לי, אישי, רד מהמר. אמרתי לו, מה אתה רוצה? כי היה שם עוד אחד שהיה צריך להיכנס מצהל, ולא הכניסו אותו מדובר צהל, בגלל שהוא הגיע בלי קרמי. הוא אומר, נכון, לא, היה כזה לא קרמי. הוא אומר לי, תרד. אמרתי לו, אני הכל בסדר. הוא אומר לי, לחסי מייל. אמרתי לו, מה מייל חם? הוא עושה לי, אתה לא נכנס איתי לעזה עם חולצה לבנה. אמרתי לו, תסביר. הוא אומר לי, אתה יודע מה קורה אם יש עלינו תצפית של מחבלי חמאס, ורואים אמר עם בן אדם,
קל לצלף.
עם חולצה לבנה שם מאחורה, הם חושבים באותו רגע שזה איזה חטוף שהצלחנו לחלץ אותו, באותו רגע זה נונטץ. ובאמת הכניסו לנו את זה עכשיו.
אגב, זה לא צחוק, יש שם צלפים שיכלו באמת לעשות משהו.
היינו עם אחת תפתח, עם הלוחמים של נפתח, חטיבת תפתח, באמת אנשים זהב, ירחו אותנו, שמרו עלינו, שומרים על כולנו יום יום, ואנחנו צריכים להתפלל עליהם. שיעשו את כל זה, ושאלת אם היה רגע אחרי שעתיים שאמרתי, רציתי לצאת, זה הרגע בסביבות חצי שעה לפני היציאה, היה אזור שהיכלתי לפתוח את הטלפון, כי רוב הזמן אתה על מצב טיסה, כדי שלא... אני יודע שאשתי מאזינה לזה, שומעתי את זה בפעם הראשונה. יש אזורים שעשו רוב הזמן אתה על מצב טיסה, כדי שלא יהיה קון הטלפון, אז היה מקום עם המחד שאישרו לנו לכמה דקות לפתוח את הוואטסאפ, ואז אני, אשתי שואל אותי מה קורה, ואני מגיב לה כאילו הכל בסדר, ואני עדיין נמצא באזור אחר בתוך הארץ בדרום. זה הרגע שראיתי שהיא חושדת, ואמרתי, בוא נצא, נעדכן אותה שהכל בסדר.
שהכל טוב.
יואו. אבל זו ההזדמנות גם פה בשידור, בבקש מן הסליחה שעשית.
ברור, גברת כהן, הוא עושה את זה שליחות רצינית, קידוש השם. תגיד לי, אישי, תשמע, קודם כל באמת יש צלפים שם באזורים האלה, בתוך הרצועה.
אתה שומע ירי כל הזמן.
הם באמת עושים שם טירוף של 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 הפצצות וחיסולים ומלחמות וזה?
תקשיב, בוא, אני לא חושב שכל המאזינים שלנו ברדיו קול חי נחשפים לכל התמונות שאתה ואני נחשפים במסגרת העבודה שלנו. ואני נחשף להרבה מאוד תמונות כמעט מדי שעה מרצועת עזה. ועדיין הייתי בסוג של הלם לראות עד כמה סג'איה, שהייתה אחד ממוקדי הטרור הגדולים של עזה, היה שם את הגדוד המרכזי של חמאס, יש עוד גדוד עכשיו בחאן יונס, אבל שם היה גדוד רציני, חיסלו שם למעלה מ-900 מחבלים, לצערנו גם עשרות לוחמים, כולל אלוף משנה, כולל קצינים בכירים נפלו בסג'איה איפה שהיינו, לא, וראיתי את התמונות של הערב, הייתי בהלם שראיתי את מאות ואלפי הבניינים, אתה יודע, בשפה שלנו, איך אומרים שטיח פרסי, זה מה שאתה רואה שם.
תגיד, יש לך מושג...
אתה יודע, כל רגע פירי מנהרות, אנחנו עדיין בעזה העליונה, השאלה מה קורה בעזה התחתית.
כן, לך תדע מה קורה למטה שם. חבל לא ירדת לזה מנהרה לצלם משהו, או שכן הצלחת.
טוב, נו מה, אתה בכוח רוצה...
אבל אשתך שומעת עכשיו, אל תגיד שאתה חוזר שוב.
אז הנה, תגיד למנחם מה החשיבות שאני נכנס לאזורים בטוחים.
הרבנית כהן זה קריטי שבעלך איש הצדיק ייכנס לתוך עזה. יראה מה קורה שם.
אני יודע מה היא אומרת לעצמה עכשיו, היא צועקת במשרד.
שטוקר עשה את זה.
גם הוא, מה הוא שולח את בעלי?
ברור. אבל אמר, יש כאלה שצריכים לשמור על המדינה מפה, ויש כאלה משם ואתה משם. תגיד לסיום, יש לך איזה...
אתה מן החלון זנים מעזה, אתה אומר.
בדיוק. יש לך איזה מום איפה סינואר? אמרו לך שהוא שם צד ימין, או שבאמת בינינו אף אחד לא יודע? בוא נדוג אם אף אחד לא יודע. אחי, גלעד שליט היה שם 10 שנים, לא ידעו מי מומה. נראה לך, הם יודעים איפה סינואר? הם אומרים שהם יודעים, נו, די, תעשה לי טובה.
יודעים אזורים, אני, תשמע, אני לא מדבר על סינואר, אני מדבר עכשיו על בחירי חמאס, וצריך לזכור את זה. כשרוצים, לפעמים יש בחירים שרוצים להוריד אותם, ויודעים מיקום מדויק איפה הם נמצאים, שיודעים גם איזה טיל מדויק להוריד, וב-100% אותו בחיר, אפשר לומר עליו קדיש באותו רגע, אבל יודעים שגם יש שם חטופים.
הוא מוקף עם חטופים, כן.
אני לא דיברתי על סינואר, דיברתי כללית. ולכן זה לא אירוע פשוט כשיש לך למעלה מ-120 חטופים בתוך הרצוע.
וואי וואי וואי, תקשיב, הבחור הזה עשה לנו בית ספר, זו עוד 5 שטויות.
ואני רוצה לומר לך עוד פעם, אתה יודע מה, לסיום, אנחנו יודע שאנחנו צריכים לסיים לפי המנגינה ברקע של השעה גרע שיהיה עוד רגע.
בדיוק, שעה שנה זה עושה.
תגר אותי משידור חזרה.
אבל אתה חוזר למחדל.
פגשתי שם לוחם, פגשתי לוחם. קרבי שחיסל כמה מחבלים, לא יודע אם כמספר המאזינים באלפים, אבל חיסל. ופגש את מחבלי הנוח'בה והסתכל להם בעיניים ואמרתי לו, ויש לי את הקטע הזה מצולם, אמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אצא עם כאן ואתן לציבור שלי?
תן לי סין כשאני אגיד לציבור, הנה זה הלוחם שנלחם עבורכם. ושהוא התחיל להתפרק בווידאו ולהגיד לי, תדע לך, אנחנו נלחמים כאן, ואתם לומדי התורה שומרים לנו בתורה שלכם, ותמשיכו להתפלל, ואל תתייחסו לכל מה שאומרים עליכם, אלו שמדברים שם בחוץ, כל המסיטים והשלטים בתל אביב, שעשו מה שהם רוצים, הם נמצאים בתל אביב. אני פה בעזה ונלחם, ואוהב אתכם ורוצה אתכם, וזה לא בן אדם חרדי ולא דתי.
אחי, אני מקווה שהצנזורה לא הוריד לך את המשפט הזה.
לא.
חזק מאוד, ממש חזק. אתה רואה, את המסר הזה אתה צריך להגיד לרבנית כהן, אתה מבין? זה שווה מתוך עזה, החיילים רוצים שהבחורים ילמדו.
שלחתי לי את הקטע הזה, לדעתי עד רגע זה אני נוספתה בזה מרוב כעס.
טוב, שבתה אצלי, אישי.
יאללה, דבר.
אישי כהן, עורך כיכר השבת, עם שיחה ראשונה מתוך עזה, תודה רבה לך, בהצלחה.
ביי ביי.
נביא עם מנחם טוקר, שעה שנייה עם מנחם טוקר.
אנחנו פותחים את השעה השנייה של זמן אוויר עם כל הצוות שלנו כאן, יצחק איזיקוביץ', שימי ברוורמן, קובי סגל, תמר בוארון, גם בני אורביץ. ונאחל לכם מאזנה טובה, שעה שנייה.
Rebshaye ben Remoyshe fin kerestir Rebshaye ben Remoyshe fin kerestir Rebshaye ben Remoyshe fin kerestir Ay 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 Rebshaye le Rebshaye ben Remoyshe fin kerestir Rebshaye ben Remoyshe fin kerestir Rebshaye ben Remoyshe fin kerestir Ay 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 Rebshaye le Schissa yu gainu leini Rebshaye ben Remoyshe Ay Rebshaye le Schissa yu gainu leini Schissa yu gainu leini Rebshaye ben Remoyshe Ay Rebshaye le Schissa yu gainu leini Schissa yu gainu leini Rebshaye ben Remoyshe Ay Rebshaye le Schissa yu gainu leini Schissa yu gainu leini Rebshaye ben Remoyshe Ay Rebshaye le Ay, 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 oh, oh, ay, 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 di-di-da-dam, ay, di-di-da-dam, ay, 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 Rebshaye-le.
Wenn Ayid hat gefragt, Rebshaye-le, wer bist du? Fleck der Heilige Rebbe zugen. Ich bin Shaye-le, in Chabba Gasthof.
Rebshaye finde Gasthofs in Keresti. Everyone is welcome from far and near. Rebshaye finde Gasthaus in Kerestir Oi, 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 oi Rebshaye Rebshaye finde Gasthaus in Kerestir Rebshaye ben Remoyshe fin Kerestir Rebshaye ben Remoyshe fin Kerestir Ay, 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 Rebshaye le Hoi, schissa yugaynu laini Schissa yugaynu laini Rebshaye ben Remoyshe Sayu gainu laini Rebshaye ben Remoyshe Oy Rebshaye le Sayu gainu laini Sayu gainu laini Rebshaye ben Remoyshe Oy Rebshaye le Sayu gainu laini Sayu gainu laini Rebshaye ben Remoyshe Oy Rebshaye le Diriday ay 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 Rebbe mot fakal Yisruel Oy ay ay Rebshaye ben Remoyshe, oy Rebshaye le. Rebshaye yu gainu laini, Rebshaye yu gainu laini. Rebshaye ben Remoyshe, oy Rebshaye le. Rebshaye yu gainu laini, Rebshaye yu gainu laini. Rebshaye ben Remoyshe, oy Rebshaye le.
היית מרגש מאוד. יש לנו עם יונתן רזאל, יחד עם ישיבת אורות שאול, ראש הישיבה הרב גרנות שר איתו, בנו נרצח בגבול הצפון. הנה רעיון עם המון אמונה.
אתם על זמן אוויר ברדיו כל חי, ואנחנו מצרפים לשידור שלנו את ראש ישיבת אורות שאול, הרב הגאון הרב תמיר גרנות שליטה. שלום הרב.
שלום, שלום עליכם. שלום.
ואת הזמר יונתן רזאל, שלום, צהריים טובים יונתן.
צהריים טובים, צהריים טובים מנחם, הרב, עם ישראל.
שלום, שלום יונתן, שלום, שלום.
לפני הכל אני רוצה לנחם ולהשתתף בצערו של הרב יחד עם המאזינים שלנו כאן בקול חי. מן השמיים תנוחם, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון ירושלים, ולא תוסיפו לדבר עוד על...
אמן, אמן.
הבנך שנהרג בגבול הצפון במלחמה הזאת.
אמן, אמן. תודה.
אמיתי יהיה צבי.
כל ישראל, כל ישראל לא יוסיפו לדאבה עוד שלא יהיו דאבון לב.
אמן, אמן. מיד נדבר עם יונתן ועל הפרויקט המוזיקלי, על שיר שיצא לזכרו, יחד עם הבחור עם הישיבה, אבל אולי הרב יספר לנו כמה מילים באמת על אמיתי, השם יקום דמו.
אמיתי יצא לצבא בכלל כבחור ישיבה, אחרי שהוא למד 3 שנים בכולל ישיבה בבית שען, וחזר לישיבה, ואחר כך החליט שהוא חוזר עוד פעם בשביל לעשות קצונה ומלא תפקיד של קצין. היה בחור עדין נפש, אצילי, אוהב מאוד מוזיקה, פסנתר וחליל וגיטרה, ואוהב לשיר, ועם עדינות ויפה תואר ויפה מראה, יפה בפנימיותו, יפה בחיצוניותו. בכל המועד סוכות האחרון הוא התארס, היציאה האחרונה של המצבה הייתה לירוסין, כן, וממש כל העתיד היה פרוס לפניו ולפנינו, שחתונה וגידול ילדים, ודיברנו ממש בשיחה האחרונה על גידול ילדים ממש, וחזר אל תוך המהומה של שמחת תורה, מלחמה הנוראה הזאת. במשך שבוע משמחת תורה היה בלחימה מול החיזבאללה, והצליח, הספיק לחסל כמה חוליות חיזבאללה שניסו לחדור, וג'יפים ועמדה, עד שביום ראשון למד ותשרי, בתוך קרב, אחרי שהוא חיסל 2 חוליות, טיל השיג אותו והרג אותו, כאב עצום כמובן, מת אל קידוש השם כפשוטו, ומת עם שאיפה גדולה לחזור ללמוד תורה וללמוד תורה כל החיים. ואנחנו נשארנו עם ההבטחה שלו, גם ההבטחה של החיים וגם ההבטחה של התורה, ומשתדלים להמשיך ולקיים.
איך הודיעו לרב שהוא נפטר? מתי אולי הרב יכול לשתף אותנו ברגע הזה?
יש שורה בשיר של אביתר בנאי, שאביתר שר בהלוויה, ביקשנו, אנחנו חברים, מכירים הרבה זמן, שהוא מתאר את גידול הילדים, שמגדלים ילדים, ויש שם שורה, הוא לא התכוון למה שאני הרגשתי, אבל אני מרגיש שזה מבטא הכי יפה את הרגע הזה. הוא כותב שם, והנה נפתחת הדלת כלוע ארי. הדלת של הבית נפתחת, היא כמו לוע של אריה, זאת ההרגשה. אשתי אומרת שמאז ומתמיד יש לנו הסכם עם הקודש הבריך, הוא שבתוך הבית אנחנו דואגים לילדים, אבל כשמוציאים אותם מחוץ לדלת, הרי אנחנו לא יכולים לשמור על הילדים בכל מקום, אין לנו יכולת. אז אתה ריבונו של עולם, זה נמצא אצלך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. והפעם הדלת נפתחה, ומחוץ לדלת הגיע המבשר עם בשורה נוראה, וכאילו העולם חזר לטוב ובואו, אבל אנחנו מאמינים שיש אור ויהי אור, וכל יום יש אור, וחיים כל הזמן שני ערוצים, ערוץ של כאב נורא וערוץ של חיים ושל אהבה ושל בניין ושל אמונה, גם עם זה וגם עם זה, בלי לוותר על אף אחד מהם.
אני רואה את חיי כשירה שלמה, ניגון שאינו כתוב, כותב מילים מאוד מאוד יפות הבן שלך, ויונתן רזאל מספר, יונתן, שאתה הופעת עם הרב לפני 15 שנה בערב של ניגוני מוג'יץ, נכון?
כן, עדיין מעכל את וואו.
כן, אתה שומע את זה, אני מניח ששמעת את זה 20 פעם, אבל אתה שומע את זה כל פעם כנראה איזה אבן, עוד אבן.
לא, אני יודע, הרב, גם באמת הרבה כאב מסביב, אבל מתוך היכרות קרובה עם המשפחה של הרב, והכאב באמת הוא... קשוח, אז קשה להמשיך לדבר רגיל, באופן, אז אני רגע נושם את זה. לגבי השיר, אז באמת יש שם דבר שלא כתוב במכתב שצייפנו, שהרב הזכיר, הרב תמיר הזכיר, שלפני 15 שנה הוא פעלה אליי ואל אהרון, ואמר להם, חבר'ה, צריך להכניס את הניגון החסידי לתוך המרחב הציבורי, לתוך השפה של הרב, לתוך 15 שנה, איפה אנחנו עומדים היום, ברוך השם, עם מוזיקה, ובכל אופן, למעשה נולד משם מופע, מופע של ניגוני מוג'יס, היה בגולן, בחספין, ובמופע הזה הרב הכיר לי, אמר לי, יש ניגון שרוצה שתכיר, נקרא למקום לך, מלכין אוטופיה, שבא למנגן בנציון שנקר, ולמעשה זה היה ממש מה שכאהבה משמיעה ראשונה, ושם ביצענו את זה שם, ואני זוכר שהיה ממש סחרחורת, ומין כזה, וואו, איזה ניגון, וזהו, באמת הרבה שנים הקלטתי את זה, ורציתי להוציא את זה, וכל מיני אלבומים, ומפיקים, וכל מיני סקיצות, כשהתחלתי לחזור להקליט את זה עכשיו, מצאתי סקיצות מ-2010, 2011, כל מיני סקיצות מ-Who Knows When. וזהו, אבל המפגש שלי שוב עם הרב, צערי, בנסיבות הכואבות והקשות האלה, בבית המדהים שלהם, ש...
כשגעת לנחם?
נכון, האמת שאני ממש... הרגע הזה ששמעתי על זה, על המיטה, אני זוכר את זה, זה ממש רגע זוועתי וקשה, וכן, איך אומרים, זה לא פוסח, וזהו, מגיע אליהם, בבית שלהם האווירה בשבעה היא כמו החיים שלהם. אנשים נכנסים, מנגנים, מדברים, שרים, כמובן מתוך מקום של כאב, אבל התבוננות ישירה, כמו שאמר, אל האור, ושם הזכר הניגון הזה עלה, וכשיצאתי מהבית של הרב אמרתי, זה לא הגיוני שלא הקלטנו את זה, וחייבים לעשות את זה, זכרו של המיטה עם הישיבה, ואיכשהו הכל ככה קרה. חיכינו לסוף ה-30 והקלטנו את זה.
מי שר איתך, הרב?
כן, הרב שר. הרב שר מדהים.
כן, דואט פה, אני שומע.
לא, אתה חייב לשמוע את זה.
לא, 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 שמעתי, לכן שאלתי מי שר, אבל לא עזיתי את הקול של הרב, אבל הרב באמת, קודם כל, שתי שאלות באותה השאלה, איך מתמודדים עם החוסר, עם הכאב הזה, וגם איך הצלחת לשיר, כבוד הרב, לבוא ולשיר באולפן, זה גם שתי שאלות, אולי באותה תשובה, או...
תראה, זה
תהיה
אותה תשובה, אבל שני משפטים. למדנו ממש בהלוויה, כבר אמרתי, וכל יום אני לומד את זה מחדש, שכאב יכול להוריד למטה וכאב יכול להעלות למעלה. להוריד למטה זה ברור, כאילו, הכאב של האובדן יכול להביא אותך לייאוש, לדיכאון, לאובדן אמונה, לאדישות, אבל הוא גם יכול להעלות למעלה. למה? כי כאב על אובדן עשוי מחיים, מעוצמות חיים שעבדו, ועשוי מאהבה לחיים שעבדו. הרי מי שאנחנו לא אוהב, אנחנו לא אוהבים אותו, אנחנו לא כואבים עליו, נכון? Mm-hmm. וכשאדם נפטר זקן והחיים שלו כבר מדולדלים וכולי, בסדר, אז הכאב הוא לא כל כך נורא. אבל כשהחיים הם בשיא העוצמה והאהבה היא בשיא הגודל, אז הכאב הוא היום ונורא. אבל מה זה אומר? שאפשר להפוך את הכאב בחזרה לאהבה ולחיים. הוא חומר שאפשר להפוך אותו לאהבה ולחיים. ואני יודע ממש, זה עבודה שאנחנו עושים אותה הרבה מאוד שנים, שניגון הוא יכולת לקחת את הרגשות, כל הרגשות, כמובן שמחה והתלהבות וכו', אבל גם הרגשות הכי קשים, ולבקש רחמים ולהתגעגע ולחשוף ורחמים ולצעוק ולנגן ולשיר. זה מה שניגון יכול לעשות, וכך אנחנו מנסים לנגן, כי הניגון הופך את הכאב, הופך את האובדן לתפילה, לחיים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות כל הזמן. אפשר לשקוע, בקלות אפשר לשקוע, אבל בשביל זה המיטה נהרג, בשביל זה כל החיילים נהרגו, בשביל שנשקע, בשביל שלא נחיה, אנחנו צריכים לזכור. הוא מסר את נפשו כפשוטו, זה לא מליצה במקרה, זה מסר את נפשו מרצון, מבחירה, הוא נכנס לתוך קרב, הוא קריב את עצמו כדי שאנחנו נחיה, כדי שאנחנו נשמח בסופו של דבר. והחיים הם גם מלאים אור, הם לא רק מלאים עצב, זה לא שהכאב הוא כל החיים. מה, אנחנו לא רואים כל יום חסדים, לא רואים כל יום טוב, וגם מרגישים כאב עצום. אז כי אנחנו מרגישים את הכאב, אנחנו מנסים לשיר אותו, לצעוק אותו להשם, לצעוק אותו לעם ישראל, שעלי השמיים, שהדמעות יעלו השמיים, שלא יישאר איתנו כאן למטה. וכך אנחנו עושים, אז לכן ממקום חמלכנו, זה צעקה אדירה, הריבונו של עולם, היה הרגע של הסתרת אופניך, הייתי נבהל, יש הרבה רגעים כאלה במציאות הזאת, ובעלה נרצה לתוך החיים שלנו. אז הער פניך אלינו, ממקום חמלכנו תופיע. הרי זו בדיוק המשמעות של תפילה, תפלל שטוב, מה החוכמה? תפילה יש, אי אפשר לצעוק להשם גם ממרחק.
יונתן, מה עושים עם העוצמה הזאת של הרב יונתן? תעזור לי דחוף.
כן, כן,
לא, אחי, עזוב אותך שטויות, יונתן, בוא, איך מתמודדים העוצמה שלו?
ויידום, אני מקשיב, אני...
ויידום יונתן!
לא, זה כאילו...
מדהים, שיעור מוסר בשידור חי ברדיו, תקשיב.
זה לא מוסר, זה חיים, שיעור חיים, אתה יודע, באמת, ולצערנו, כאילו, אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל יצא לי להיות בכל מיני מפגשים, שוב, הרב הוא חבר קרוב, ואני אוהב אותו אהבת נפש, אבל באמת, כאילו, לצערנו, אפשר להגיד לצערנו, אפשר להגיד גם מתגלה כזה עוצמות, ואתה פוגש אנשים שהדיבור שלהם, כל מילה שלהם זה קודש, וכל מילה שלהם זה כמו שאתה אומר, זה שיעור חיים, ואשראי שזכיתי לשיר, כשהרב שר, אני, אתה יודע, אני השתדלתי מהמקום שלי לצעוק אל השם, שבאמת ירחם עלינו, על כלל ישראל, ואשראי שזכיתי, אני לוי, כן, אז אשראי שזכיתי להתלוות, להתלוות אל הרב, להתלוות לתלמידים המדהימים, שהייתי איתם שם ערב שלם, הייתי אותם רוקדים, הייתי אותם
שרים. רגע, באמת מילה על הישיבה, על אורות שאול בתל אביב?
אז אולי כן אגיד דבר אחד חמוד, כאילו, אני אתן לרב תכף לדבר, כמובן, אבל שהיה צריך להיות חזרה יום לפני זה, שעבדנו על השיר, וקבענו אותה לתשע בערב, ואני בדרך, ויצאתי מירושלים, יצאתי לכיוונו, מגבעת זאב, ואני מקבל טלפון מהאחראי שם, הוא אומר, תקשיב, חשבנו על זה שעדיף שלא תבוא בתשע, כי כולם לומדים, תבוא בעשר. אני חושב שזה מספיק הסבר על הכוח של הישיבה, זה שאני ניתן לרב להגיד. כן, זה היה מאוד מרגש.
מדהים.
הייתי באמצע הדרך והייתי באוטו, אמרו לי, חי, תקשיב, כולם פה לומדים, עזוב, אתה יודע, בוא נתחיל את זה לעשר.
שלא יביטו תורה, איזה סיפור אדיר, יונתן, משפט קצר שהבאת, זה דבר מדהים. באמת.
זה באמת מדהים, כי... כי זה לא הביטול תורה של, אתה יודע, בוא נצא
כן, לא הכי לאכול איזה פיצה, אלא לשיר שיר, אבל לא, וואי, וואי, וואי. הרב משפט על הישיבה.
תראו, קודם כל, אני לפני משפט על הישיבה, תודה אדירה לך, יונתן, שכל הפרויקט הזה זה שלך, זאת אומרת, מהשיבה, הרגשה, והחלטה ללכת על זה, וההתמסרות, והזמן, והכסף, והאנשים שהבאת, והלב הגדול, והכישרון העצום, אז תודה גדולה. צריך לומר את זה, וכמובן גם אשתי מאביבית, מאמא של עמיתי, ממש בכל הלב. עכשיו על הישיבה, אז אני אגיד לכם, כאילו אני אנציח רגע אחד בהווה, אני מדבר איתכם עכשיו ברדיו, הייתי בתוך לימוד של סוגיית חצי נזק צחורות, בבקם הפרק שני שאני נותן עליה שיעור ביום שלישי, אני יושב מול היומן של עמיתי וקורא את הניגון שלו, וזאת הישיבה, אנחנו באנו לתל אביב כדי שתהיה תורה, שמחוברת לתפילה, לניגון, לאהבת ישראל, לאהבת החיים, לאהבת אדם. והישיבה זה מה שהיא עושה, היא דבקה בתורה, והיא דבקה בחיים, היא דבקה בניגון, והיא תורת הלב, והיא תורת השכל, והיא מנסה לחבר את עם ישראל, חלקים שלו אחד לשני, שאני מנסה לעשות, שמשיבה מנסה לעשות. בגלל זה באנו לתל אביב, עזבנו את רמת הגולן, והגענו כדי שעם ישראל יהיה מחובר מכל הכיוונים, יהיה מחובר ללב שלו, יהיה מחובר לעץ החיים שלו. זהו.
אני רוצה באמת... שוב לנחם את הרב ולהשתתף בצערו של הרב יחד עם כל המאזינים שלנו על עמיתי צבי, בנו הגאון הרב ותמיר גנות שליט הראש שיבת אורות שאול, ויונתן רזל הזמר שחבר שלך גם שר איתך ביחד את השיר. תודה רבה רבה לכם, ושנשמע ונתבשר רק בשורות טובות.
תודה לכם, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן, תודה.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה. הנה דואט.
ממקומך מלכנו תופיע, אוי ותמלוך עלינו עלינו, אוי כי מחכים כי מחכים אנחנו לך, כי מחכים אוי 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 כי מחכים אנחנו לך.
אוי מדדים, אוי דילות, אוי מדדים לוחצים,
לציון,
אוי לבקרות,
אוי
לימינו,
אוי
לעולם בלתי ישכור. Oh, I did God.
עלינו כי מחכים כי מחכים אנחנו לך כי מחכים אוי 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 כי מחכים אנחנו
הייתם גדול שהיה לנו זה הבחור שזכה בלוטו ב-12 מיליון שקלים וחזר לעבוד כמו צבא, סייד, מדהים.
אתם חייבים לשמוע את הסיפור הבא. אתם פשוט חייבים לשמוע את הסיפור הבא. שלום לראובן שמש.
שלום עליכם, ידידי היקר.
מה שלומו? איך כבודו מרגיש?
השבח לאל, השבח לאל, חסד השם על הארץ.
ברוך השם, ברוך השם. פעם ראשונה בחיים שאני מראיין מישהו שזכה באמת בלוטו.
כן, שבח שמעון לאל.
מתי זה היה בדיוק? מתי הייתה הזכייה?
זה, אני אספר לך. קודם כל, אני תולה את זה באיזה חסד שעשיתי, אם אפשר, עם הקדמה קטנה.
כן.
אני, שהייתי רווק, ידעתי שההורים שלי אין להם כסף לעזור לי לחתונה. אז כל פעם הייתי עובד ומחבק כסף בבנק. אמרתי, בעזרת השם שאני אתחתן, יהיה לי כסף להתחתן כמו גדול. ולמדתי אצל איזה רב בחדרה, הייתי התלמיד הראשון שלו, והוא קיבל שטח אדמה, והוא אמר לי, תשמע, אני רוצה להקים בית לבורא עולם. אמרתי לו, תשמע, אני כמה שנים חסכתי סכום יפה של כסף, ואתה יודע מה, כרגע לא מצאתי בשידוך מישהי להתחתן, אז אני רוצה את כל הכסף של החתונה שתרמתי, לתרום את זה לבנייה של הישיבה. אז הלכתי מהתמימות שלי, באמת הוצאתי את כל הכסף, אבא שלי שיהיה בריא, אמר לי, תשמע, כל הכבוד שחזרת בתשובה וזה, אבל מה, איך תתחתן? אמרתי לו, אם נותנים לבורא עולם, הוא לא אוהב להיות חייב, הוא יחזיר לי.
יו.
אז תרמתי את כל הכסף של החתונה.
לישיבה.
לבנות את הישיבה. מה שהיה לי, הסכום שהיה לי, סכום יפה, אני לא זוכר, אבל לא מיליונים, אבל סכום יפה. בקיצור, לפני 3.5 שנים שהתחילה הקורונה, המצב הכלכלי לא היה טוב, היינו חיים מעד לפעמים 5 ילדים, ילדים בישיבות. בתלמוד תורה, בישיבות. מצב מהחיים עד לפה. אני עובד בצבע, ופעמים, פעם יש עבודה, פעם אין עבודה, אתה יודע איך זה. ויום אחד הגיע לנו חשמל, רצו לנתק לנו את החשמל, 2016 שקל. אז אני כל פעם שמתי בצד, 100, 200, 300, שהגיע הסכום, זה היה ביום שישי, אמרתי זהו, אני הולך עכשיו לדואר, כי היה לנו בבנק הדואר חשבון, כמו בני תורה, שרגילים. בדרך שאני הולך לשלם את החשמל, אני רואה, מסתכל על התחנת לוטו, אני עובד במעבר חצה, אני מסתכל על התחנת לוטו, אני רואה שם פרסומת שיש 25 מיליון בלוטו. פתאום הרגשתי מין הרגשה כזאת, לא יודע איך להסביר את זה, אמרתי, רובן, אתה שולח, אתה תביא איזה 100,000 שקל.
ולא היית עד אז ממלא לוטו?
ממלא פעם בחצי שנה ככה, אבל לא כל הזמן, לא חולה כזה של מתמכר לזה. אני אף פעם בחצי שנה ככה בשביל הכיף. אבל אותו יום היה לי אומץ, אני לא יודע, קדוש ברוך הוא נתן לי אומץ, כל 2016 שקל של החשמל שרצו לנפק לי אותו, אמרתי אמונה בשם, אין, אני הולך על כל הקופה. אמרתי לגברת שמה שרציתי לי הרבה תפסים, אני רוצה לשלוח ב-2016 שקלות. ישבתי, עשיתי איזו שיטה בראש, כי אני יודע כל מיני שיטות, בלוטו, ככה, מתמטיקה וזה. והחלטתי שאני עושה את זה. ועשיתי את זה, ובאמת שלחתי את הכל, חזרתי הבית, אז האישה אמרה לי, היא אמרה לי, איזה מה חזרת מהדואר? אמרתי לה, לא היו שם הרבה אנשים. לא רציתי שתיקס עליה, ששילמתי את...
את כל הכסף ללוטו.
כן. אז אחר כך חיבאתי את זה מתחת למזרון, את כל התפסים. זה מוצא שבת הייתה הגרלה, לא בדקתי. ביום ראשון הלכתי לבדוק, ואני נותן לה את התפסים, היא מסתכלת, מכניסה את התפסים האישה, ופתאום אני רואה שם במסך 10 שקל, 20 שקל, 15 שקל. אמרתי, וואי, רציתי כל כך לפחות להוציא את הכסף של
החשמל.
כן, לפחות את החשמל. פתאום באמצע החבילה, היא מורידה את המשקפיים, מסתכלת עליי, מסתכלת על המכונה של הלוטו. אמרתי לה, מה קרה, גברת, יש בעיה? היא אומרת לי, אדוני, תשמע, יש לך פה הרבה כסף. וואו, רק היא אמרה לי, התחלתי לראות כולי. אמרתי לה, רגע, יש פה 100,000 שקל? היא אמרה לי, יותר. אמרתי לה, כמה? אמרה, אני לא יודע, אתה צריך את מפעל הפיס, אין לי, לא רשום פה. כתוב פה שאתה צריך את מפעל הפיס.
מה, לא, לא כתוב להם שם על המחשב המקום?
לא, כנראה, סכומים גדולים לא רשום כנראה שם. אז לקחתי, אמרתי לה, תני לי את הטופס הזה, שמתי את זה בכיס. אמרתי לה, תמשיכי את השנים, נראה כמה יצא כל ביחד. אז יצא 450 שקלים. והטופס שזכה בפרס הגדול, ולא ידעתי גם כמה.
הלכת עם זה ללוטו?
לא ידעתי משהו, אז הלכתי ברחוב הנשיא, ברחוב הראשי בחדרה. אני הולך, חוזר, מגרד את הראש, אני אומר, ריבונו של עולם, אם זה לא 100,000 שקל, בטח זה 500,000, אולי סוף סוף אני אקנה בית. 20 שנה אני בשכר דירה עם 5 ילדים, בית ישן, הכל מטפטף לנו בגשם מים וזה. אמרתי, יאללה, אני אלך. אחר כך נזכרתי שיש לי חבר גם ירא שמיים, שיש לו תחנת לוטו, הלכתי לה. אמרתי לו, תעשה טוב הכפר עליך, תגיד לי כמה יש פה בטופס. הוא הכניס את זה, הוא פתאום מסתכל עליו, אמר לי, רובן, תשמע, אתה הבאת פה הרבה כסף. אמרתי, אז בוא תעזור לי כפר, תסביר לי כמה כסף יש פה. הוא אמר לי, אני לא יודע, אבל בוא נעשה ידני. טוב, הלכנו קוביה קוביה, אמר לי, פה תפסת 3. אחר כך זה אמר לי, פה אין כלום, פה תפסת 4. פתאום אמר לי, וואו, הבאת 6 והנוסף. אמרתי לו, כמה כסף זה? הוא התבלבל, במקום להגיד לי 12.5 מיליון, הוא אמר לי, 1,250,000. אני צעקתי צעקה, אמרתי, שתבח הבורא ויתעלה שמו של מלך מלכה נחום. עכשיו אני אקנה בית, יצא מהגלות הזאת של השכר דירה. רצתי מהר, אני מתקשר לאישה, אני אומר לה, את לא יודעת מה קרה. אמרה לי, מה קרה? אמרתי לה, נכון אותם שאמרתי לך ש...
לא הלכתי, מילאתי לא טוב וקיבלתי 1,250,000.
אמרתי לה, זכינו ב-1,250,000. אני רץ הביתה בשמחה וזה, מגיע הביתה, אנחנו כולנו רוקדים, שמחים, כל המשפחה. פתאום אני יושב. אני אומר לבת שלי הגדולה, כי לי היה טלפון קשר, אתה יודע, של אלה עם המקלשים. לא, אני 30 שנה בתוך עולם התורה, לא ידעתי מה זה דברים על טלפונים.
כל הכבוד, אשריך.
הילדים הצעירים שאומרים קצת, אתה יודע, רוצים את הדור הזה, הצעיר קצת, היה לה וואטסאפ וזה. אז היא אמרה לי, אבא, אמרתי לה, תראי, איך זה יכול להיות שהרווחתי 1,250,000 בפרס הראשון, אז מה עם הפרסים המשנים? אולי יש לנו עוד כסף. אז היא אמרה לי, אבא, אתה יודע שיש לנפעל הפרס אפליקציה, שאם אתה, אם אני זה...
מכניס את הטופס, אתה יודע כמה לקחת.
כן, אז היא עשתה את זה, פתאום היא מתחילה לבכות ורועדת. אמרתי לה, מה קרה כפרה, למה את בוכה? היא אומרת לי, בוא. אמרתי לה, מה קרה, נשמה? אמרתי לה, אישה, תני לה מים לילדה. היא אומרת לי, אבא, אנחנו מיליונרים. אמרתי לה, בטח, 1,250,000, אני בחיים לא ספרתי 100,000 שקל. בקיצור, היא באה, היא אומרת לי, לא, אבא, זה 12.5 מיליון. אמרתי לה,
יואו!
אני קודם כל נהיה לי לחץ בחזה, והתחיל לרדת לי דמעות, אמרתי, זה לא אמיתי, אמרתי, תראי לי. פתאום אני רואה, אמרתי, מה, הוא התבלבל? אמרה לי, כן. וואו, שמחתי, עכשיו אני צבאי, אמרתי, את יודעת מה, אם זכיתי ככה, לא רוצה לעבוד בצבא. ולקחתי את כל הרולרים והשפחתלים, וזרקתי הכל בפח, אמרתי, לא רוצה לעבוד.
רגע, וזה 12.5 מיליון שקל. באמת הלכת למפעל הפיס וזה מה שקיבלת?
לא, זה מה שכאילו אמרו ש...
כן, באפליקציה, ואז הלכת למפעל הפיס.
הם אמרו לי שם, אמרו לי, אתה יודע למה, היית צריך לקבל 25 מיליון, רק פשוט מישהו גם הביא איתך, וזה נדיר.
יו.
אתה עושה 12.5.
תגיד לי, וכשאתה נכנס למפעל הפיס, רגע, רובן, אתה מגיע, שמים לך את המסיכה הזאת, וכל הבלגן והצ'ק והכל?
כן, מה?
אני אומר, כשנכנסת למפעל הפיס, עם הטופס, שמים לך את המסיכה, וצ'ק גדול כזה, ועושים כל הבלגן?
זה כן, אחר כך, אחרי שהם שאלו אותי, חקרו אותי קצת, רצו לדעת וזה. אז באתי לשם, בהתחלה, מה היה? האוטו שלי היה ישן. פחדתי שהוא תקע בדרך, אז לקחתי מונית עם אני ושתי ילדים שלי והאישה. אמרתי, עזור לתקע בדרך עכשיו. לקחנו מונית, הגענו לשם, אמרתי, הם זכיתי בעלות, אמרו לי, שקט, מה אתה צועק? אמרתי, מה אכפת, אני לא מפחד מאף אחד, מה רק בבורא העולם. אז היא אמרה לי, טוב, אמרה לי, חכה, יש איזה מישהו גם זכה איתך, הוא נמצא בקומה שלישית, הוא ירד, אתה תעלה. אז באמת, הביאו לי, נתתי להם תעודת זהות ואת הטופס, עליתי לקומה שלישית, ובאה בחורה אחת שאמרה לי, תספר לי את הסיפור, סיפרתי לה פחות את מה שאמרתי לכם, והיא אמרה לי, אתה יודע, אתה לא תקבל את ה-12.5 מיליון שלם. אמרתי לה, למה? היא אמרה לי, כי יש מס של מס הכנסה, לא יודע משהו.
כן, כמה?
אמרה לי, אתה תקבל רק 8 מיליון. אמרתי לה, למה? עד שבן אדם זוכר פעם בחיים, אתם גם לוקחים לו איזה סכום כזה גדול. אמרה לי, מה נעשה, זה הממשלה ככה. אמרתי לה, טוב.
לא הבנתי, אז חתכו לך 4.5?
4.5 מיליון, לקחו, נשאר לי 8 מיליון. עכשיו, כשלקחתי את הצ'ק ופרעתי אותו, אמרתי לאישה, תשמעי, קודם כל, בוא נעשה חסד, עכשיו זה, נו, זה...
זה ילך.
זה היה מחלה הזאת, תקום לקורונה. אמרתי לאנשים מסכנים, אין להם מה לאכול, מלא אברכים, וזה אמרתי לה, בוא ניקח 800,000 שקל, ונלך מבית לבית, איפה שנשמע משפחה שהתפשלה, ניתן לה 5,000, 2,000, מה שיש לנו ניתן.
וואו.
הלך במחברת, כן, הלך במחברת, ולקח לנו איזה 4 חודשים, משהו כזה.
ופשוט עברת בית, בית, חילק את הכסף.
מי ששמעתי שהמצב שלו, אבל באמת קשה, לא אלה שיש להם והם חוסים את עצמם. רק אנשים אמיתיים שבאמת חסר להם, אברכים ואנשים מסכנים בזה, ולתתי להם. היו כאלה נשקו אותי, חיבקו אותי, אמרו לי, כפר עליך, הצלת אותי, אני יכול במקר לילדים. אמרתי, זה לא שלי, זה בורא העולם לתת לי, לתת לאחרים, המעשר זה לא שלנו, זה לכם. וככה חילקנו את הכל, וקנינו שני בתים. אמרנו שתי בתים, שיהיה גם לבדת של זה. קנינו וילות חדשות, יפות, קניתי איזה מרצדס, פיילנו, נהננו. הקשמתי את כל החלומות שלי, אבל אחד הדברים הכי מצחיקים שעשיתי,
נו?
באמת זה היה דבר מצחיק, אבל כאילו, אתה יודע, זה בן אדם ש... אתה יודע, בני תורה לצערנו, אנחנו לא כולם חיים בראשי, יש כאלה זכו. אז מה עשיתי? סגרתי, הוצאתי כל פעם כסף מהבנק, כל פעם 40-50 אלף שקל, עד שהגעתי למעל 250,000 שקל, תפסתי את כל החבילות, נכנסתי לחדר, סגרתי את הדלת, פתחתי את כל החבילות של ה-200 והתחלתי לזרוק אותם בגב של באוויר, על המוטה. על הרצפה, פיזרתי
מעל
250,000 שקל.
אמיתי?
התחלתי לשחות בכסף במיטה, במזרון, ואני...
אה, בבית, בחדר. חשבתי החוצה. תגיד לי, רובן, רובן, אבל נשארת מיליונר, או ש...
אז אני אסביר לך מה קרה.
כי יש הרבה אומרים שזוכים בלוטו, אחרי זה הם מבזבזים מהר את הכסף, וזה נגמר. אתה, אני שומע, קנית שתי דירות. זה כבר דבר טוב.
קודם כל, אני מכיר פה בחדרה, לפחות 6 אנשים חוץ ממני, שנהיו מיליונרים. 2 אכלו אותה באמת, כמו שאתה אומר,
אוקיי, כן, כן.
אבל עכשיו סידרו את הילדים להסתובב.
ואתה?
אבל רק 2 עשו טעות. עכשיו, אני מה עשית? אני קודם כל קניתי 2 וילות ברוב הכסף, ונגרע לאיזה מיליון ומשהו, ואת האמת לא התנהלתי עם המיליון ומשהו כמו שצריך, אבל ברוך השם יש לי 2 וילות חדשות, בניתי, קניתי אותם במזומן,
תגיד לי, ובנית, ברוך השם, ותגיד, אתה עדיין מתעסק כצבאי, אתה עדיין צובע?
בטח, כן, אני אגיד לך למה, כי כל המזומן, אני לא עבדתי שנה, ולקחתי את הילדים, וטיילנו, ובזבזנו מלא כסף, עד שם אחד באתי לבנק, ראיתי שיש לי בערך 30,000 שקל, הבנתי ש...
שאתה צריך להתחיל לזוז.
אז חזרתי לעבוד בצבע, אני צבאי.
כאילו, אבל אתה מגיע לצבוע בית של מישהו, ואנשים, אתה יודע, מרגישים שצבאים לפעמים, זה לא אנשים עשירים, ואתה אחי, אתה מיליונר פה, צובע את הבית של החבר'ה.
אני קודם כל נתתי לעם ישראל את ה... אני מאמין שהמעשר שעשיתי אותו בגלל שנתתי לאנשים העניים, השתבח הבורא, בטוח הוא יחזיר לי את זה, הוא לא אוהב להיות חייב כפר עליו, אני מכיר את בורא העולם. הוא לא אוהב להיות חייב. אתה יודע, אפילו נבוכדנצר הלך 3.5 צעדים, קיבל 3.5 דורות לשלוט בעולם. אמרתי, אז אני, הבן של בורא העולם, ילך צעד אחד לבורא העולם בשביל הילדים שלו, הוא לא ייתן לי, בטח שיחזיר לי.
בוא, אני רוצה להשמיע רגע. קטע שהוצאת כשיר, שימו לב, חבר'ה, סיפור אמיתי לגמרי, על קו הטלפון רובן שמש זכה בלוטו, לפני 2 או 3, והוא איש צדיק מחדרה, שימו לב.
כן, קראת טוב לבורא העולם.
תשאר על הקו, רובן.
אני נשאר.
שעה לפני שקיעה, אני פוסע על החוף. מביט על הגלים שמתנפצים על הסלעים, הים כולו רוגש והשמיים הם כחולים, פתאום אני מרגיש קרבה לאלוקים.
אולי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד לך לבדך חטאתי אלף קבסנים מאבוני
רובי, אתה גם זמר לא רע אתה גם זמר לא רע, אחי
לא יודע, אני עשיתי זה בשביל מסתרת לילדים שלי, וגם קודם כל לבורא העולם, הודעתי לו בשיר הזה. הרבה חברים שלי ששמעו את זה, אני לא פרסמתי את הדבר הזה. הם שמעו את זה בבית, ואמרו לי, וואו, איזה יופי, ריגשת אותנו, חיזקת אותנו.
תגיד, ולמה החלטת באמת להתפרסם? הרי כולם, אתה היחיד לדעתי, מאז ומעולם בלוטו, שבאמת יודעים, ואתה לא מתבייש, אתה מספר, ואתה לא, אתה יודע... ספר לי למה, אולי בגלל המעשרות שעשית, אולי בגלל האמונה הגדולה שעם הישיבה שבנית, ספר לי.
אני אגיד לך, אני קודם כל, אני טיפוס שלא לא מפחד, רק מהקדוש ברוך הוא, אני לא מפחד מהאנשים, זה רק מהקדוש ברוך הוא. האמונה שלי באשם, אף אחד לא יכול לגעת לי אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה. עכשיו, מה קרה? אני אותו יום, הדבר הזה דרך קרובי משפחה, זה התפרסם, הלך בוואטסאפים, וזה כבר תוך... תוך יומיים, שלושה, כבר כל...
זה קרה, כולם דיברו על זה כבר.
כן, ושמחו, התקשרו אליי, אמרו לי, אלווי שתרוויח עוד פעם, לך מגיע, כי אתה באמת בן נפטו וזה. הם יודעים שאני בן תורה, הם חבד... אני כל יום יוצא מהבית, כל בן אדם שאני רואה אותו ברחוב, אני אומר לו שהקדוש ברוך הוא ייתן לך פרנסה ובריאות, תמיד מברך את עם ישראל, כל הזמן.
ואתה עדיין מחלק כסף לאנשים, או שעם זה המזקת?
לא, כי אין לי עכשיו כפר, שהיה לי לתתי נשמה 800,000, מי נותן דבר כזה? זה ניסיון גם.
איזה תותח אתה.
אני ביטוח לאומי. אני לא ביטוח לאומי.
לא, מה זה ביטוח לאומי? ביטוח לאומי והבנקים צריכים להגיע אליך לבקש ממך הלוואה, אחי.
אבל אני אגיד לך את האמת, הקדוש ברוך הוא שתבח הבורא ויתעלה שמו, אני הקשמתי את כל החלומות שלי.
וכמה אתה ראובן בלי עין הרע?
אני עכשיו 55.
חמסה חמסה, איזה עדה?
יש לי בת קוראים לה עסקה הגדולה, יש לי בן קוראים לו בן ישחי, יש לי בן קוראים לו יהוידע, וילדה בראשית, ויש לי בן קוראים לו מקבציאל.
קבציאל?
מקבץ לאל, זה בגמרא במסכת ברכות כתוב שבן אליהו ובן יהוידע היו לו כמה שמות. בן ישחי, בגלל שאבא שלו היה צדיק יהוידע, אז אמרו לו, אתה הבן של בן איש חי, אבא שלך אפילו כצדיקים במיטתם נקראים חיים.
אחי, אתה סיפור אדיר, באמת, אתה שווה...
אני יודע שאני הייתי בהתנדבות, מרצה ליהדות, 15 שנה, והחזרתי הרבה אנשים בתשובה.
אשריך, מטעמי?
ויש איזה אחד, ילד חילוני, שראיתי אותו ברחוב, קניתי לו ממתקים וסיפרתי לו סיפורים על הרמב״ם וקצת גמרא ברכות וזה, היום הוא ראש כולל של 50 תלמידים...
מה אתה אומר?
והוא כל פעם שרואה אותי, הוא אומר לי, רוב, תדע לך, להקרם בורים בממתקים שקנית לי.
חזרתי בתשובה, פתחתי כולל. רק שלא יבקש לך תרומה לכולל, רובן.
הוא אומר לי, זה לתורה שלי ושל התלמידים שלי, זכית, זה שלך.
אשריך, אשריך, אחינו. איזה עדה אתה?
האמא שלי, זכרונה לברכה, נולדה בטריפולי, גואטה, והצד של אבא שלי זה שמש, אנחנו עיראקים, חצי עיראקים, חצי טריפוליטאים.
קשיב, אחי, בלי עין הרע, איפה אתה מתפלל? בחדרה גרה, נכון?
כן, בחדרה אני מתפלל.
איפה, מה המניין שאתה לוקח שם, אתה הולך?
יש מקום, יש כמה מקומות, תלוי, אם יש נגיד גשם, אז אני מתפלל קרוב לבית, אם אין גשם, אני הולך לאיזה כולל שאני אוהב להתפלל שם.
וכמה, ומעלים אותך, אני מניח כל זמן לתורה, כי רוצים שתתרום שם, לא?
לא, הם לא, פעם אחת, בחגים אני תורם להם, שיש לי בחגים, חשק נספק ככה.
אשריך, אחי.
אני, תראה, אני בן אדם אוהב את הפינה שלי, את השקט שלי, אני אוהב לעזור. אני תמיד, זה גם בצבע, כשאני נכנס לעבוד בצבע ואני רואה, נגיד אישה חד הורית מסכנה עם הרבה ילדים, אני עושה להם חצי מחיר, אני כואב לי, אני רואה משפחה עניים.
איזה לב יש לך.
אני מביא לי רק איך הורים להביא אוכל הביתה, לשלם את החשמל, מיסים. אין לי עין גדולה, אני רוצה לעזור לעם ישראל.
איזה לב, איזה לב.
אני הגעתי למסקנה, אתה יודע מה הגעתי למסקנה?
נו.
אין בתורה שלנו מצווה למות עשיר, יש מצווה למות צדיק, והלך לפניך צדקך. עכשיו, מה קורה? למה אנשים לא שמחים בעולם? אני אגיד לך. כי כל הזמן העתיד מאיים על ההווה. מה אני אעשה? איך אני אגדל את הילדים? איך אני אגמור את החודש? אנשים חיים בפחד, בלחץ, למה? אין להם אמונה. אבל בן אדם שזורק את החיים שלו על בורא העולם וחי באמונה, דוד המלך אומר בתהילים, ברוך אדוני יום יום יעמוס לנו, כפר על בורא העולם, כל יום נותן לבן אדם את האוכל שלו, צריך להילחם. תיתן לעתיד לאיים על העובד. תחי עכשיו, ברוך שאתה פותח את המקרש אוכל, תודה לאל, מה יהיה, איך נחתן את הילדים. אני שמעתי סיפור בזיכון יעקב לפני כמה שנים.
כן.
היו משפחת חרדים שהמצב הכלכלי שלהם היה קשה, והילדה הגיעה לפרקה להתחתן. אז היא הייתה אוספת, לא שהקרמלי כזה לא יודע, של, של תנובה, כל מיני דברים, והיה הגרלה. היא זכתה בבית, באה משפחה עניים, זקנים, עם איזה 10 ילדים, לא יודע כמה. והיא זכתה, אמונה, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא שרוצה לגעת במישהו.
כמו שקרה לך, שתרמת לישיבה את כל מה שהיה לך, ואחרי זה השלחת על השם את הכל, והוא פינס, כן. תקשיב אחי, אתה יודע, סתם בלי קשר לכל השיחה שלנו, פתאום חשבתי, יש לך מושג כמה שטרות של 200 יש ב-12.5 מיליון?
וואלה, לא יודע. הרמות,
אחי, 62,500, 62,500 שטרות.
וואו, זה ארגזים של כסף.
איזה, איך?
אתה יודע, אני רוצה...
קיבלת צ'ק במפעל הפיס או במזומן? איך זה היה שם?
לא, צ'ק. זה נתנו לי צ'ק.
ואז בבנק, עבר, הבנתי.
אם אני אספר לך קטע, אתה תתעלף מצחוק. אתה רוצה לקטע מצחיק?
כן.
אני, מה קרה שזכיתי בלוטו והצ'ק היה בכיס שלי, אז באתי לבנק, הייתי בבנק הדואר, אתה יודע, רוב הבני תורה הולכים לבנק הדואר. אז באתי לדואר, אז הפקידה מכירה אותי שם, אחת הפקידות אז.
יש יותר כסף מלבנק.
היא אמרה לי, מה אתה בא עם צ'ק הזה, מה ייתנו לך פה? לך לבנק נורמלי, מה, אתה בא עם סכום כזה לפה? אז אני יצאתי, עכשיו מה קרה? התלבשתי יפה, והיה לי משקפי שמש כזה עם איזה חלק.
שלא יזהו אותך, כן.
כמו אנטוניו ליציאנו כזה, אני יודע משהו יפה כזה, מצחיק, התלבשתי עם חולצה מכופתרת יפה, הכל בגדול כזה, דבתי עם פוזה קצת, וחיינו בעני, בדוחק שנים, אז הנה פה, קצת לעשות איך אומרים, שמחה. אז באתי לבנק, בנק דיסקונט בחדרה, נכנסתי, שאלתי, מי זאת המנהלת? אמרו לי, הנה זאת, הייתה איזה שם אחת משה מנהלת. אמרתי לה, שלום, אמרה לי, כן, מה אני יכולה לעזור? אמרתי, יש לי פה צ'ק 8 מיליון של הלוטו, אני רוצה לפתוח חשבון בנק, אבל אני רוצה שתתני לי חשבון שאני אוציא כסף כמה שאני רוצה, בלי להגביל אותי. היא הסתכלה על הניבעלה, היא כנראה חשבה שאני ביקורת של איזה, של משרד האוצר, אמרה לי, אדוני, תצא לי מהבנק, אני לא פותחת לך. אמרתי לה, למה? אמרה לי, אתה עובר על החוק. אמרתי לה, איזה חוק? זה כסף שלי, מה? אני רוצה לתחת, מה אתה רוצה? אמרה לי, תצא מפה, אני לא אפתח לך. היא חשבה שאני כאילו בא, עושה עליה הרונטת, לא יודע מה.
כן, ברור.
ביקורת אולי. טוב,
מאז היא רדפה אחריך, אני מניח, שתעשה את החשבון אצלה.
כן, באתי לבנק פועלים, השומרת אומרת לי, יש לך מספר? אמרתי לה, אין לי מספר, אני רוצה לפתוח חשבון, מה יש לך למספר? אמרתי, אתה לא תכנס. טוב, מה עשיתי? אמרתי, מה, נסתובך שם צ'ק של 8 מיליון, נסתובך אותו בחדרה? ראיתי שם בבנק פועלים את הכוכבית 5522, התקשרתי למוקד, כנראה בתל אביב, ענתה לי המוקדנית שם, אמרה לי, מה אני יכול לעזור לך?
אני רוצה להפקיד 12.
אני בחוץ ממול הבנק שלכם, והשומרת לא נתת להיכנס, ויש לי בכיס, יש לי בכיס צ'ק של זה.
8 מיליון.
בבנק לימה, אתה יודע מה היא אמרה לי? אמרה לי, עכשיו אני שולחת לך את המנהלת עכשיו למטה. תוך 2 דקות המנהלת ירדה, אמרה לי, רובן, בוא בבקשה, תעלה, עשה לי...
אולי קפה?
איזשהו עליתם, שאתה בא להם עם כסף,
נקניקים כן,
לך.
כן, כן, כן.
עוד מפנם על אישתי אדום.
צדיק, את הרובן שמש, חברים. רק בריאות, בשורות טובות, אחי, נחת מהמשפחה.
אמן, אני בורך את כל המשרד בכל הברכות הכתובות בתורה.
אמן ואמן, אמן ואמן. סיפור גדול, מיד חוזרים. תודה ליצחק איזיקוביץ', לפסח בגד, לשימי ברוורמן, לתמר בוארון, לכל הצוות היקר, אני מנחם טוקר. המשך האזנה מהנה לכל חי.